עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ויריב אופנהיימר. 103 FM. 1-2
כן, בוקר טוב, רבותיי, בוקר טוב. זה יום חמישי היום, זה יום שבו למעשה מתחילות חגיגות סוף השבוע, מה שנקרא היום יום חמישי.
אתה מתכוון חגיגות הבלק פריידי לרוב המאזינים.
יש בלק פריידי?
יש כזה דבר, אל תתאמם.
רציני?
כן.
איזה יופי.
אבל אתה יודע, יומי חמישי...
זה תמיד מזכיר לי איזה משהו...
זה מנהג הגויים, לא?
אבל בסדר, לא ניכנס לעניינים אישיים.
אני מקווה שאתה משלם מחיר מלא, כי זה מנהג הגויים לקבל הנחות בסוף נובמבר.
אני אגיד לך את האמת, זה לא מעניין אותי כל הבלק פריידי שלכם, וכל המנהגי הגויים שלכם, וכל הצרכניות שלכם, והמנהגי צרכנות שלכם, וכל התרללת של הקניות שלכם, וכל ההתעסקות בחומר ולא ברוח, וכל הדבר הזה, באופן אמיתי, ממש לא מעניין אותי.
אז בוא אני אגיד לך שיש הרבה אנשים שנאנקים תחת יוקר המחיה, ובשבילם זאת הזדמנות לקנות יותר בזול, ואני מאמין שחלק גדול מהאנשים האלה שמקשיבים לך, אתה חושב שהם אנשים שאותם זה מעניין, כי אולי מרוויחים קצת פחות ממך, וזה חשוב להם. וזה גם חלק מהעניין. ברור שזה גם חגיגה מסחרית, וכל הדברים האלה, ומעודדים את תרבות הצריכה והכל. אבל יש אנשים שבאמת מחכים, כי כל שקל מבחינתם חשוב.
טוב, אני לא מזלזל בזה. הפכת את זה עכשיו ל... ואנשים המסכנים,
שבא בלק פריידי, יש הרבה אנשים מסכנים במדינת ישראל.
הבלק פריידי, רק השם הזה בלועזית
מעצבן אותי.
אבל אתה יודע... תקרא לזה יום שישי השחור.
אז
בסדר? השבת השחורה.
אז אני חושב שיום חמישי זה יום טוב לסיכום ולחשבון נפש של השבוע. ואני השבוע הזנתי לך גם כשהייתי פה וגם כשלא הייתי, ואתה הדהדת השבוע פייק ניוז באמת במקצועיות ראויה לציון. ואני רוצה אולי ביום...
באופן שאינו מתאים לי?
באופן... זה אתה תשפוט, תלוי באיזה תקופה שלך. ואני רוצה להסביר על מה אני מדבר. אתה דיברת, גם העלית לשידור את גיא לוי מפרויקט 315, 315 הטענות של הפרקליטות.
עכשיו שאתה מדבר על האום חלד בפורת נסר.
לא, עזוב, זה קטן. אני מדבר איתך על דבר מהותי שגם קשור אתמול למה שקרה בבית המשפט.
טוב.
ואתם מדברים כל הזמן ש315 טענות הן טענות שווא, כי לא היו ולא, כי הטענות של הפרקליטות לא נכונות.
זה מה שגיא לוי טוען.
אבל הוא משקר. ואתה יודע שהוא משקר, ואתה לא מעמיד אותו על טעות. טוב, ואתה לא תמים, ואתה יודע שהוא משקר, ואני אסביר למה אני מתכוון. גיא לוי טוען שכתבות שנתניהו דרש דרך ניר חפץ להוריד מוואלה, עדיין קיימות באוויר, והם לא ירדו מוואלה. נכון? זה הטענה שלו על מאות או עשרות מקרים שהכתבה נשארה באוויר, והנה ההוכחה. נתניהו דרש להוריד את הכתבה, והכתבה אפילו עכשיו שנכנסים ללינק נמצאת. זאת ההוכחה, ואתה אימצת את זה בחום ושמחת איזה יופי, פירקנו עתיק מתפרק. אתה הרי יודע שבאתרים לא מסירים ידיעות. כי כשמסירים ידיעות, זה כמו העלמת ראיות. מי שעשה צילום מסך, ואז יש סיפור. הנה, הסרתי ראיות, הסרתי את הכתבה, יש עקבות. זאת לא השיטה, ואתה יודע את זה, ואתה לא אמרת את זה. השיטה היא לדרדר ידיעות, להעלים אותם במדור, אני יודע מה, New Age, לשים את הידיעות, לדרדר אותם אחורה ולתקוע ידיעות אחרות לפניהם, להוציא אותם מההום פייג', ברור שהידיעות נמצאות, אבל הם דורדרו אחורה. עכשיו, הדוגמה הכי בוטה, שאתם רקדתם עליה, על הרעיון של דוב גילר, אז בואו נשים כמה עובדות על השולחן. דוב גילר קיבל את הרעיון אחרי שנתניהו סרב להתראיין, הוא הסכים להתראיין עד אז רק ליורם גאון ולעודד מנשה. באופן מוזר, כלי התקשורת הראשון שהוא בחר בו...
אני אעלה את גיא לוי שיענה לך, מה אתה רוצה מהחיים שלי?
אתה
אעלה את גיא לוי.
אתה לא צריך את גיא לוי, כי אתה היית שם, ואתה יודע. אתה יודע.
אני לא הייתי, כשדוב היה לא הייתי.
אינון, אל תתאמם. אתה יודע ש...
כשדוב גילר היה לא הייתי.
רגע, שנייה. לא, אבל אני מדבר איתך קודם. אתה יודע שלמחוק ידיעות לא מוחקים ומדרדרים אותם. אתה מכיר את השיטה הזאת, וישבת פה ולא אמרת את זה.
תעצור שנייה את הנאום. אבל יש עניין, קודם כל אפשר לבדוק את זה. זה דברים שאפשר לבדוק אותם. בית אתה רואה מתי יש תגובות ומתי אין תגובות. אתה מבין? אם אתה מדרדר את זה למקום שלא רואים את הכתבה, אז אין תגובות. ואז אתה יכול לראות כמה זמן זה היה באוויר בכותרת ראשית, לפי מספר התגובות.
לא מדויק. זה לא מדויק. לא מדויק, אני אסביר לך למה. כי אם הכתבה דורדרה, אבל היא לא דורדרה מספיק מהר, אז היא רצה ברשתות החברתיות, ואז היא מייצרת תגובות. אני רוצה מילה בכל זאת על הרעיון, כי גם דיברנו על זה, גם אתה דיברת על זה השבוע. הרעיון צולם ביום שלישי, במרץ. רעיון בלעדים נתניהו, צולם ביום שלישי. מתי הוא עלה לאוויר?
נו.
יומיים אחרי.
יומיים אחרי?
אתה עיתונאי. לא, אינון, אל תעשה צחוק. אני מבין שאין לך תשובות. אתה עיתונאי. אתה רואה את עצמך מרעיין ראש ממשלה.
אני מתרגש מהטון, נו.
בסדר, אתה יודע, צריך פעם אחת להגיד גם דברי אמת.
לא, הנחישות והביטחון שאתה מדבר, אני משום מישהו נתן לך תדרו חמש דקות לפני השידור.
הנה לך תשובה.
הנה זה, ועכשיו תדרו. עכשיו נהיית לי גיא לוי, אתה מבין בזה, נו, תמשיך.
אני לא גיא לוי ולא מבין בזה, אבל אני, כשאני מקשיב, אני בודק.
נו, מה הטיעון? אז הוא עלה יומיים אחרי.
הטיעון שהוא עלה יומיים אחרי.
נו.
אחרי שבוואלה כבר הבינו, דרך אגב, הוא כנראה עלה מצונזר, ירד ואז עלה בגרסה המלאה. אחרי שבוואלה הבינו שנתי טוקר יושב על הסיפור הזה ועוד שנייה זה מתפוצץ, ושעיתונאים מאיימים לעזוב, כולל דוב גילה בעצמו. אבל השורה התחתונה
הוא עלה בלי שינוי, לא?
אחרי יומיים, בשמונה בערב,
אבל עלה בלי שינוי.
רגע, ואחרי שבמשך היומיים האלה היה מאבק אימים להעלות אותו. ולא, אל תגיד טוב, נו.
אז לא להגיד
טוב. תגיד, יש לך אחריות למה שאתה משדר פה? באמת אני שואל.
אתה יודע מה מצחיק?
למה שבוע שלם אתה משתף פעולה? לא, אני מעלה אותך, אתה מעדד אותו. אתה מספר כמה הוא טוב, אתה מרטווית אותו, אתה עומד מאחורי הדבר הזה, זאת אומרת, אתה מקדם אותו. אז תענה, הרי כל הדברים שאמרתי עכשיו, אתה יודע אותם. למה שתקת שבוע?
כי גיא לוי בניגוד אליך בדק סעיף סעיף בכתב האישום וטענה טענה בכל ה-315 מקרים שהפרקליטות טוענת שהייתה יענות חריגה.
נכון.
וכשהוא מדבר אז הוא מדבר מתוך ידע, זה בניגוד אליך שאתה שמעת איזשהו תדרוך חמש דקות, ואגב גם בניגוד אליי, אני לא בקיא בכל פרט ואתה לא בקיא בכל פרט.
אז אינון, אתה גם לא בקיא במה ש...
ובן לא בקיא בכל פרט, אבל מה לעשות, גיא לוי כן בדק וזו הטענה שלו.
אז אתה...
והוא אומר לך עובדות.
אתה לא יודע מה אני עושה בזמני הפנוי עדיין, ואני אומר לך שאני בדקתי...
אתה בזמנך הפנוי מחפש מאחזים להשתנקר עליהם לאירופים.
לפעמים, לפעמים. ואני בין היתר גם בודק את הדברים שאני שומע כאן. וכן, הלכתי לבדוק, אני מוכן לשחק איתך משחק. בוא נעלה עכשיו את כתב התביעה, נשחק 315 בום. ואתה תראה שכל ידיעה שם זה בום.
לא,
וידיעות שגיא לוי טוען שהם לא הורדו, הם דורדרו. בוודאי שהם לא הורדו, כי אם הם היו יורדות...
אתה מדרדר את השיח.
אני לא מדרדר את השיח, אני נותן לך עובדות שאתה משום מה, באופן מגמתי, בחרת להתעלם מהם ולהטות את המאזינות והמאזינים. וזה בעיניי לא גון, אתה עיתונאי, אתה צריך לזעוק שבא מרועיין ואומר, קחו את הרעיון, תחתכו אותו, תשדרו אותו ערוך, אתה בתור עיתונאי צריך להגיד, זה לא בא בחשבון. איפה האינטגריטי שלך?
נשמה.
כן.
ההבדל בינינו הוא שאני בזמן אמת עשיתי יותר ממך ומבין, ומכל הפלצפנים ואלה שמלמדים אותי מה זה להיות עיתונאי, עשיתי את הדבר הנכון, ובמקרה זה פשוט יצא לאור. אתה יודע, זה מסוג הדברים שהאמת נחשפת בלי שהייתה כוונה קודם לחשוף אותה. זה לא שידעתי בזמן אמת שהדברים יחשפו. אבל אני התנהגתי בצורה הכי אתית, כן? הכי ערכית שיכולה להיות, בלי להתפלצן ובלי לעשות מעצמי ובלי כל מיני שטויות. אז זאת האמת, עכשיו אתה בא ואתה כאילו מנסה ללמד אותי ולהגיד לי מה נכון ומה לא נכון, על כל מיני פירושים של מה היה בדיעבד. אני יודע כשאני רואה את המהדורות בטלוויזיה, ואני רואה שהם משדרים שיחה של נתניהו על איזה ניוז ששידרו על יאיר נתניהו פוגעני, לצורך העניין שפגע בו מאוד. וביבי נתניהו מדבר וצועק על ניר חפץ, מי הוא חושב, אלוביש, לצורך העניין שהוא בכלל מדבר על הדבר הזה, ואז השופטת אומרת להם, מה אתם רוצים? זה הכי לגיטימי בעולם שהוא יתערב על העניינים של הבן שלו. אז הם אומרים, כן, אבל הטון מלמד שהוא חשב שהוא עובד את זו. אתה מבין לאן הגענו שירשיעו אותו על הטון? ואני אגיד לך עוד משהו, הם מבלבלים את המוח. כי אין שום ספק שכשהם לא מבינים, זה מראה כמה הם בורים ולא מבינים בכלל את היחסים בין פוליטיקאים לבין אנשי תקשורת. ברור שנתניהו ידבר ככה. מי הוא בכלל עלו? כי ככה מדברים. מה הם מדברים על הטון? הם יודעים איך מדברים? זה בורות, זה שטויות. הם לא מבינים בכלל על מה העניין. אז אתה עכשיו בא ללמד אותי, יום חמישי, אני עייף מכל השבוע, כן, אין לי כוח, בקושי ישנתי בלילה, כי אני משדר את הפטריוטים, חוזר יש פקקים בכביש מספר אחת בלילה, מגיע באיחור הביתה, הולך לישון כי אני עוד שעה בטוויטר בשביל לצאת כל מיני דברים, בשביל קהל הצופים והמאזינים שלי, ואתה עכשיו בא אליי שאני לא בסדר.
הרי מה תירוצים? אנחנו נשקול את זה בהקלה בעונש. אני אגיד לך, קודם כל, דיברת על ערוץ 2 אתמול, ערוץ 12, אז גיא פלג שהיה פה קודם, אמר בכתבה, בקולו, בית המשפט שואל, ובצדק, כך הוא אמר בכתבה, האם זה לא לגיטימי שראש ממשלה יתערב, יבקש לפנות בנושאים שקשורים לבנו. אז גם 12 ישרו קו עם העניין הזה. הסיפור הגדול פה, בעיניי, אתמול, היא המילה אלוביץ'. אני לא יודע, אני, אם יש לי בעיה עם ידיעות אחרונות, אני ישר חושב על, בדרך כלל אין לי, אבל אני ישר חושב על האורך, נטע לבנה. אני לא חושב ישר על נוני מוזס. שאני חושב שיש לי בעיה בחדשות 12, אני חושב על אבי וייס. אני לא חושב על הבעלים ובעלי המניות. וזה בדיוק העניין.
אבל
אם נתניהו היה אומר, מי זה אילן ישועה, מי זה הכתב, אני רוצה לדבר איתם, הוא הולך למול, כי הוא יודע בדיוק עם מי יש לו עסק. והמילה אלוביץ' שמהדהדת, זה הסיפור הגדול של העדות.
אתה רוצה שאני אספר לך כמה פוליטיקאים הלכו מעליי למול, כשאני הייתי עורך ראשי? תגיד לי, על מה אתה מדבר? בוא, אני רוצה לספר לך משהו. תקשיב למיקי רוזנטל, שהיה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, מה הוא ספר על תקופת אוסלו האיומה והנוראית שהבאתם עלינו, מה היה עם רבין. תקשיב.
אבל אני מכבד את כללי המשחק.
ולמי היית קרוב מדי?
לרבין.
ליצחק רבין. שגם טלפן כל יום?
הוא לא טלפן בעצמו כל יום, אנשיו היו מתקשרים, הוא היה מתקשר מפעם לפעם, אבל אם היו דברים שלו, הוא נושאים חן בעיניו, הוא היה נוזף. והנזיפות ממנו היו קשות. הוא היה איש, המילים שלו היו קשות, הוא לא היה בורר מילים.
מקלל?
לא מקלל, הוא לא היה בן אדם מקלל, אבל הוא היה אומר, אתם, זה, דברים לא נעימים, לא רוצה לצטט, כי מפאת כבודו, אבל אני חושב שהלחץ שהוא הפעיל עלינו אז, על ידיעות אחרונות, וידיעות אחרונות אז היה כלי תקשורת מאוד משמעותי, גרם לזה שלא השמענו מספיק קולות שמתנגדים לאוסלו, למשל. וזאת הייתה שגיאה, אני אומר לך היום שזאת הייתה שגיאה.
אתה מבין?
כן.
מבין מה עשיתם? על אוסלו. על המעשה הנורא הזה שאתם עשיתם, אסור היה לבקר אותו בתקשורת. ידיעות שליליות על ערפת לא היו משדרים. על ערפת, על הרוצח, המחבל ערפת, לא היו משדרים. יש אנשים, עדויות של אנשים שהעבירו לעיתונאים אייטמים על ערפת שהוא משקר אותנו, או דברים שהוא אומר בפורומים סגורים, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשמות, מסיבותיי שלי, ועיתונאים לא פרסמו את זה בגלל שהייתה השתקה על ערפת, ואתה מדבר איתי על תקשורת מגויסת, שבוואלה אני יודע עדיין אחרי כל הזה, רוב הידיעות על בנימין נתניהו היו שליליות, אני יודע מי היה בוואלה, אני יודע מה העיתונאים היו בוואלה, ואתם עושים לו משפט על תקשורת אוהדת, על סיקור חיובי, אתם השתגעתם, אתם ירדתם מהפסים, זה הכל פיקציה, זה בגדי המלך החדשים, זה משפט ראווה.
שאל נעליך שאתה מדבר על יצחק רבין זיכרונו לברכה, ושאתה משווה אותו לבנימין נתניהו. יצחק רבין, יצחק רבין, היה בקשר עם בעלי עסקים שיש להם כלי תקשורת וחתם להם על דברים רגולטוריים. הוא סייע לבעלי עסקים בעסקים שלהם תמורת סיקור אוהד.
יצחק רבין התפטר בגלל שהיה לו חשבון דולרים באמריקה.
התפטר, נתניהו התפטר אי פעם?
אבל היה לו חשבון בניגוד לחוק.
נתניהו התפטר אי פעם?
תגיד לי, על מה אתה מדבר? רבין לא היו לו חברים מיליונרים? תגיד לי, לאה רבין איך שהתנהגת?
אני מבין שקשה לך. מה קשור עכשיו ללאה רבין? בוודאי ששאלה לך.
בוודאי שאני משווה. עשיתם ממנו קדוש.
יצחק רבין התפטר, תודה על הדוגמה הזאת. ואני אומר לך יותר מזה. יצחק רבין מעולם לא קיבל רעיון, וישב ואמר, תחתכו פה, תשימו פה, תחתכו פה, תשימו פה.
תגיד לי, שמעת מה מיקי רוזנטל
אמר? מה הוא אמר? שהוא טלפן לעיתונאי מיקי רוזנטל, ואמר לו, אני לא מרוצה, זה לא נראה לי, לגיטימי לחלוטין, אין לי שום בעיה עם אנשים שמתקשרים לעיתונאים ואומרים להם את דעתם, אני עשיתי את זה לא אחת.
בגלל זה אנחנו לא מאמינים למילה שלכם, אתם חבורת צבועים, זה הכל.
הנה, אתה מנסה עוד פעם לעבר ולבלבל את המאזינים. אתה יודע שנתניהו לא מואשם בזה, הוא מואשם בזה ש אלוביץ' בדיוק באותה תקופה היה צריך את נתניהו בשביל שישראלים ישלמו יותר על האינטרנט שלהם, שהם ישלמו יותר על הסלולר שלהם, שהם ישלמו יותר על הקו שלהם בבית. כל אזרח ישראלי שילם בכספו את ההטבות שאלוביץ' קיבל.
בינתיים ביבי נתניהו לא עשה מעשה שנתן נשק לאויבים שלנו ולא שטח, וגרם לאלפי נרצחים. בסדר? אז כשאתה בשווה בין נתניהו לרבין, אז יכול להיות שנתניהו קיבל סיגרים, אבל לא גרם לרצח של יהודים בסיטונאות אחרי שנתן לאויבים שלנו נשק. בסדר? כשאתה אומר לי שאל נעליך מעל רגליך. שלום גיא לוי.
בוקר טוב, מה שלומכם?
רצית להגיב על הדברים של יריב אופנהיימר.
כן, הוא קרא לי שקרן, הבנתי, ככה כתבו לי.
עזוב, אני רוצה לדבר איתך מהותית. אתה אומר שהידיעות... רגע, שנייה, אני אביא את הטענה. אתה אומר בכל הסרטונים שלך, הפלא ופלא, הידיעות שטענו בפרקליטות שיוסרו, נמצאות באוויר. ואני אומר לך שגם אתה יודע וגם אינון יודע, שלא מוחקים ידיעות, אלא מדרדרים אותם אחורה. זאת השיטה. כי אם מוחקים ידיעות, משאירים עקבות. זה כל הסיפור.
בוא נעשה לך סדר. אוקיי. כתב האישום הזה יש בו גם דרדורי כתבה, זה כתוב בכתב האישום, אתה תראה סעיפים שכתוב דרדור כתבה, ובמקומות מסוימים כתוב הסרת כתבה. סתם לשם הדוגמה, סעיף 47, הסרת כתבה שתוכנה אינו ידוע. נכנסים לאינטרנט, אי אפשר למצוא את הכתבה. כנס לארכיונים, אי אפשר למצוא את הכתבה. בוואלה, בגוגל, לא משנה איפה תחפש, הכתבה מחוקה, ויש עוד הרבה כאלה כתבות שהם נמחקו. רק שמה, התגלה שבסעיף 47, לדוגמה, בסוף הכתבה שנמחקה, בכלל עסקה בליברמן, ובטעותי נכנסה לתוך כתב האישום של בנימין נתניהו. סליחה, של סילבן שלום, סליחה, זה של סילבן שלום 47,
כתבה אחרת
זה ליברמן שנמחקה.
אני, בסדר, נתת דוגמה אחת כזאת.
אז הם
כזאת.
נמחקו, ויש כתבות שדורדרו, יש הבדל בין נמחקה לבין דורדרה. עכשיו, זה לא הדבר היחיד, יש הרבה מאוד כתבות שבהם, יש הרבה מאוד סעיפים שבהם אומרים, דרישה להעלות כתבה, לדוגמה להעלות כתבה על אלדד יניב, או על אבא של נפתלי בנט, או על אשתו של נפתלי בנט, או להסיר כתבה של אביגדור ליברמן, שהיא הייתה 15 שעות בעמוד הבית.
אחת הטענות שלך, זה שהשידור, הרעיון עם דוב גילר שודר ואין שום בעיה והכל בסדר. אתה לא מתייחס לעובדה הפשוטה שהרעיון הזה שודר, עלה להעביר יומיים אחרי שהוא צולם. איפה נשמע דבר כזה שרעיון עם ראש ממשלה בלעדי, מחכים איתו יומיים בבוידם, ואתה לא מתייחס לעובדה שהוא עלה גם בשמונה בערב, שזה שעה מתה לאתרי אינטרנט, מי שמכיר את זה. איפה זה? איך אתה מעלים את האינפורמציה החשובה הזאת? איך אתה מספר לסיפור סיפורי בדים?
כן, אז בוא אני אסביר לך שתי דברים. דבר ראשון, זה לא כתוב בכתב האישום. מה לעשות? האשמה בכתב האישום. בכתב האישום יש שלושה סעיפים שעוסקים בנושא של דוב גילר. אף אחד מהם זה לא הדבר הזה. מה שמדברים שם זה על שינויים של הרעיון והחלפה וחיתוכים. בתוך הרעיון יש שלושה מיקומים ספציפיים שביקשו להוריד אותם, שלושה משפטים ספציפיים שביקשו להסיר אותם. עכשיו, למה בכלל ביקשו להסיר אותם ולמה בכלל הייתה מאומה? כי נתניהו באותה תקופה לא...
לא, גיא, לא ניכנס, התוכנית לא תסתיים. לא, גם על זה יש לי
טענות.
גם לזה יש לי תשובות, חבל.
בסדר, בוא תסיים את זה וניפרד כידידים.
בקיצור, אז מה שקרה זה שהוא היה הסכמים איתו לפני הרעיון, ההסכמים הופרו, הלשכה של נתניהו זעמה, אמרו, הבטחנו לכם בלעדיות, נתנו לכם, אתם דפקתם אותנו, זעמו במשך יום וחצי, זה לא יומיים, זה יום וחצי, הרעיון צולם אחרי צהריים, ויום למחרת בערב הוא כבר עלה, ואז...
הוא לא עלה יום למחרת בערב, ואתה עוד פעם לא אומר, הוא לא עלה ביום חמישי בלילה, לא, גם לא ביום רביעי, גם לא ביום רביעי.
ביום השני זה היום למחרת.
טוב, בסדר, לא, אבל זה הסיפור פה. זה לא היה 12, זה היה 12 ועשרה.
כי בסוף הפרטים זה מה שחשוב.
יריב, זה בניגוד למה שמחרתם. במשך כל השנים האלה, באלפי כתבות שנכתב הרעיון שצונזר, הרעיון שנערך, נתניהו הוציא ממנו קטעים, אפילו מילה אחת לא שונתה.
אתמול ניחפץ אומר בקולו, נתניהו דרש להוציא קטעים.
דרש, נו בסדר.
נכון, והדרישה לא
נדרוש.
אבל זה שוואלה הסכימו ושמו את הרעיון הזה בבוידן, יש לך הסבר לזה? אתה עיתונאי.
שנייה. לא, אתה באמת תלמד אותי מה זה עיתונאי.
תסביר לי, זה עיתונאי. תסביר לי, איך אתה מאפסן בבוידן רעיון?
אני מסביר לך, אבל אתה לא רוצה להקשיב.
די.
אני מסביר לך, ואתה לא רוצה להקשיב. הופרו ההסכמים. הם הפרו את ההסכמים המוקדמים שהיו לפני הרעיון. הלשכה כעסה וביקשה תיקונים. הם לא ביקשו את התיקונים. שלושת המשפטים, משפטים, לא ביקשו למחוק עכשיו את כל הרעיון, לא ביקשו
טוב,
כל מיני סיפורים אחרים.
די, די,
שלושה
מספיק.
משפטים, הם לא נמחקו, ואתם מחרת פשוט פייק ניוז במשך 4 שנים, ואתה לפני שנייה בשידור גם מחרת עוד פייק ניוז, שאמרת שקודם כל הוא הלך ערוך, אחר כך הוא ירד, ואז על זה. אתה פשוט ממציא. אתה פשוט ממציא איזה שום סימוכים, אפילו הפרקליטות טענה את זה.
אבל אני לא מופתע מזה. גיא לוי, תודה שדיברת איתנו. תודה.
בשמחה.
המצאת, בקיצור.
המצאתי?
כן, אמרת שזה עלה ערוך וירד.
רגע, אני אומר לך שעל פי מיטב ידיעתי, זה עלה ערוך
וירד. אז מיטב ידיעתך היא פייק ניוז.
לא,
אינון,
תן לי לסיים את המשפט. על פי מיטב ידיעתי זה עלה ערוך וירד. אני לא יודע, אין לי את הלינק הזה כי הוא לא קיים. אני יודע דבר אחד בוודאות.
נו.
שהרעיון שקיים היום עלה ביום שישי ב8 בערב, אחר כך בחצות היה עליו איזשהו תיקון, זה מה שנמצא מתועד עכשיו, כל מי שנמצא מול אינטרנט יכול לראות את זה, כאשר הרעיון היה ביום שלישי. ומי שמתאר לי שלא היו דברים מעולם, וסיפור דוב גילר הוא סיפור נקי לחלוטין והכל בסדר, סליחה, הוא משקר. ומי שעושה סרטון שלם...
עכשיו אתה מדבר באופן כללי.
אני לא מדבר באופן ספציפי למרואיין שהיה לנו פה הרגע. מי שמעלה סרטון...
הוא הביא לך עובדות, אז אתה אומר משקר, באופן כללי. הוא הראה לך
כל הטענות שלי נכונות.
מה זה, שהוא עלה וערוך וירד, זה נכון? מה ההבדל? הבאת מישהו אמר לך, נו, באמת, אתה נכנס לתחום שאתה לא יודע, אתה לא יודע את הפרטים, מדבר בביטחון.
יודע היטב וגם בדקתי, ואני אומר לך, שאחרי שצולם הרעיון, היה מלחמת עולם, ובוואלה אימו להתפטר, כולל מי שערך את הרעיון איים להתפטר. וגם כנראה אלוביץ' ונתניהו בשלב מסוים הבינו שהבלגן הזה עלול לחשוף אותם, ועלול לחשוף את זה שוואלה הוא לא בעצם כלי תקשורת, אלא כלי תעמולה בתקופת בחירות.
טוב, טוב, טוב.
אתה יודע, אתה אומר כל פעם...
די, שיגעת את רבי, נו.
כשקשה לך עם עובדות, אז אני משגע את רבי.
קשה לי, אמרתי לך מראש שקשה לי, יום חמישי היום.
ברור, כי הכי קל לזרוק שטויות כל השבוע.
אתה רחוקה ממני, לא?
קשה לי, יפה. טוב, כותרות וואלה, הודעתו של מפקד כלא גלבוע על סרסור הסוהרות מזעזעת את המדינה ביממה האחרונה, אך לא היה בחדש בעדותו. טוב, נדבר על זה עם טויזרס, אחרי הפרסומות. סיפור מטורף. מטורף, 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 ויש לנו כמה תובנות בעניין הזה, אבל אנחנו לא נגיד אותם עכשיו, אלא נגיד אותם אחרי הפרסומות. 2, מפקד מחוז תל אביב הורה על צו סגירה למשך 30 ימים למסעדת הזקן והים ביפו, שהסיקה ואלינה שוהים בלתי חוקיים, תושבי הרשות הפלסטינית, ללא אישור כניסה לישראל ליותר עבודה. טוב מאוד. זה של ההוא שם, הבן שלו היה חשוד בפעילות לאומנית, יפה מאוד, שיעשו פה סדר. ושר הביטחון בני גנץ ושר הביטחון האוצר ליברמן יביאו לאישור הממשלה ביום ראשון את מינויו של יום מפלגת העבודה לשעבר אמיר פרץ ליאור התעשייה העברית. בוא נסער, זה גם מעניין, צריך להתעסק בזה.
מאוד מעניין.
למרות שהמינוי נפסל בוועדת גילאור למינויים בשירות הציבורי. סיפור מעניין, אתה מדבר על זה שעה הבאה. אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לגונדר בדימוס שלום טויזר, שלום.
שלום לך ולמאזינים.
לשעבר מפקד כלא באר שבע. שמעת יחד איתנו את הדיווחים במשך, האמת, כבר 3 שנים של אירן לוי מפרסם את הסיפור הזה על סרסור בסוהרות חיילות בקרב המפקדים שלהם בבית סוהר גלבוע, מסרסרים בהם
לאסירים ביטחוניים.
לצרכים מיניים של אסירים ביטחוניים. עכשיו צריך להגיד, זה לא שהיו שם נגיעות או משהו כזה, או ש...
הייתה נגיעה, יש סוהרת שמתארת שנגעו בה בישבנה פעמיים.
אוקיי.
אבל עצם זה, עצם הנוכחות שלהם...
הם היו כאילו כלי שעשויים של האסירים הביטחוניים. כן, תגובתך, אדוני, בבקשה.
אני אמרתי ואני חוזר ואני כולי, אני החום עולה לי, זה לא להאמין איך הרגשו של כי למה, כי זה מערכת שאני גדלתי בה תקופה ארוכה מאוד, הערכתי אותה וקיבלתי הלם כבר לפני 2 שנים כאשר נודע, הייתה הידיעה הראשונה הזאת שכאילו לא רציתי להאמין שיש דבר כזה, והנה יום אחד מגיע, טוב שהייתה בעד חקירה שבא ולחקות נושא שבחת הצרים, ואותו מנהג בתסוער. אני מאוד כועס עליו. זה לא אומר, אני הייתי נציג שהוא בתסוער, לא נשאר דקה אחת, דקה אחת, אחרי הבריחה בתוך שהוא בתסוער, ולגיד אדוני, שים את התעודה, שב הבית עד גמר החקירה, באחד. ולבוא היום, ולגיד כן, כי בזמנו הוא היה עוזר נציב, הוא היה איש מתה, והוא שמע את זה, והיום הוא בא ואומר, אבותיי, תרצרו באותם חיילות שצבא הגן הישראל נתן לשירות בתאריך ככוח תגבור, עקב חוסר ככוח אדם בשירות בצבא, שישמרו במגדלים וכו' וכו', והנה תאר לעצמך, אם זו הייתה הבת שלי, ששירתה בתקופה הזאת, איך הייתי מסתכל על המדינה שלי? איך הייתי מסתכל על צה"ל? איך הייתי מסתכל על שירות בתאסור? אני מזועזע, שבא מפקד כלא, שהוא בדרגה מאוד מכובדת, דרגת קצין בכיר, ואומר לי בת חקירה, כן, סרסרו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? בושה, בושה, בושה. אוי לנו, אוי לנו, שאנחנו הגענו למצב הזה, שאיבדנו את הערכים, איבדנו את האימון, וחזרנו לשקר אחד השני, וקצת אחד השני ואחד שמור
לשני. אתה יודע מה? זה יותר גרוע מהבריחה בעיניי. הבריחה זה רשלנות, הבריחה זה רשלנות. פה זה בכוונה, פה זה בכוונה, מתוך ידיעה, מפקדים מסרסרים בחיילות שלהם.
מה אותי טוב? מה שאני אומר פה כרגע, ואני אומר לך דברים מאוד מוסמכים. אני הייתי גם פקד כלא בשבע שהיו לי עשרה ביטחונים, אני הייתי פקד גם ברמלה, גם בכל בתי הסוהר הייתי מפקד, והייתי ראש מנהל הביטחון, וראש מטה שירות בתי הסוהר, אני יודע מה זה שירות בתי הסוהר, זה לא שירות בתי הסוהר שהכרתי בעבר, שירות בתי הסוהר של היום זה מינויים פוליטיים.
מינויים פוליטיים של מי?
עם לב שאני אומר פה כרגע, אני בתקופה שלנו, לעולם לא היה קצין מודיעין משירות בתי הסוהר, למה? כי אין אי אפשר, לא גדלנו דור שיכול להיות קצין מודיעין, תמיד יצאנו ייבוא, ממשטרת ישראל, וקיבלנו תמונה כללית על כל מה שרצינו. ברגע שמתחיל בינוי פוליטים, סמך אנשים שהוא לא נתים, שסמך אנשים שהם לא אנשים, וחילקו דרגות מפה עד ההודעה חדשה,
אבל מינויים פוליטיים, למשל, אתה רומז לשרה לשעבר לביטחון פנים מירי רגב? אני שואל מי, אתה יודע, אי אפשר לדבר באוויר. מינויים פוליטיים, מי מינה פוליטית? מי דאג למקורבים בשירות בתי הסוהר?
אני לא מדבר באוויר. אנשים מהמבין, יבין טוב מאוד מה שאני אומר כרגע, כל המינויים זה לא מינויים. אתה לא יכול למנות מישהו להיות נציבת שירות בתי הסוהר שהיא לא הייתה בחיים שלה בתוך אגב שירות בתי הסוהר. היא לא יודעת מה זה עשיר. אדוני, להיות נציב שירות בצהר ולהיות סוהר, זה מקצוע, זה
פרופסיונל. אז למה השר אוחנה מינה אותה לדעתך? לדעתך זה היה מינוי פוליטי?
תשאלו את חברי הליכוד, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אכפת לי, אני כרגע, אכפת לי עם אותם סוהרים הטובים שמשרתים, שבמגעים מפקדים, לא יודע מפה הביאו אותם, אני לא יודע. אז כולם אומרים, הכל בסדר, אין לי שום דבר כלפי אנשים, שיבורכו, שהתפתחו, הכל בסדר. כאן יש פה עניין של ניהול של עצירים ביטחוניים. ונכון, כל הנושא של עצירים ביטחוניים במדינת ישראל, זה נוהל, גם על דיפלומטים וגם על שום...
תגיד, איך אתה מסביר את זה שהפרסום הזה של אירן לוי לא עשה כותרות ורעש בזמנו, למרות שהסיפור הזה הוא סיפור מטורף? האם זה בגלל שתייחו את הפרשה? האם זה בגלל, סליחה, שנייה, האם זה בגלל שמדובר באוכלוסיות חלשות, הנערות האלה, ולא מאיזה אוכלוסיות חזקות, ולכן זה פחות עשה רעש? האם זה בגלל שזה היה בערוץ 20, אז התקשורת לא רצתה לעשות לזה פולו? מה הסיבה שרק עכשיו זה התעורר לדעתך?
לפי דעתי, שאמרו זה, אף אחד לא האמין שיכול לדעת כזה, אף אחד לא האמין בדעתו, שמישהו ייקח, בוא נגיד שלא אתה באת בסגולה, לא אתה, אבל לקחת חיילת, שרק את פול גייסה, בחורה בת 18, ולוסיף אותה בחדר, יחד עם עצים, גם אם באותו חדר, יושב קצין המודיעין, ונותן לעציר הביטחונים, מסתכל לבחורה ולפנטז עליה,
גונדר טוויזר, אני רוצה לשאול שאלה. יש עוד דבר שלא מדברים עליו, והוא שבני סלע, הוא הורשע עכשיו בהטרדה, הוא חשף את איבר מינו בפני סוערת, והוא חטף עוד שנתיים, זה כמעט לא דווח בתקשורת, ובעיניי העניין הזה בכלל מעלה את סוגיית הסוערות, והסירים וסוערות, וכיצד אפשר מצד אחד לשלב אותם בתפקידים, מצד שני לשמור עליהם, אולי זה לא רק הסירים הביטחוניים, אולי אנחנו רואים
את... מה זה קשור? הסיר הווריאן שעושה איזה משהו, זה בוודאי לעומת מפקדים שמסרסרים בחיילות שלהם?
זה בוודאי שקשור, כי יש כאן שאלה, יש כאן שאלה, האם שירות בתי הסוהר מודע בכלל לנושא הזה ומעניק סיוע ומתייחס לנושא הזה?
נו באמת.
השאלה במקומה, לקחת סוהר עצמי, גם אני הייתי פעם בתוך בית הסוהר, לא נפלתי מהירח, אין לי שום לבד נגד נשים, אבל לקחו את הקחת בחורה ולשים אותה בתוך הגב, שתסתום בתוך הגב. אתה חושב שהעצירים לא מעוננים בלילה, אתם חושבים, אין מי שכמת בחר, אתם חושבים שהם הולכים לובשים ולא ערובים ולא כלום, יודעים שיש דבר כזה. אבל יש הכנות, אבל לבוא למצב שעד כדי כך, שאתה בשביל להציג מידע מודיעיני, אם זה נכון, בשביל להציג מידע מודיעיני, לקחת בחורה וישבת שם, איפה ראי קצין מודיעין, ראשי שישהו בתצועה.
מה צריך לעשות עכשיו?
אני עמדתי אתמול ואני אומר עכשיו, כרגע, מי שעמד את הדבר הזה, זה קצין בכיר. אם הוא שיקר, הוא יעמד לדין וילך לבצועה. אבל אם הוא אמר את האמת, בוא רבותיי תפתחו קלטים לגמרי. גם לגבי הבעת חקירה של הצעירים הביטחונים כרגע, גם לזה יש לי טענות. אתה לא יכול לשים בעת החקירה שלושה אנשים שהם לא היו בתוך בית הסוהר, לא נעילו בית הסוהר, ולא יודעים מה זה את הנועד והכל. אז אני שמח על מדעים שמשהו, גם זה לא נכון. כרגע צריך להקים בעדת חקירה של שלושה, ארבעה אנשים שיבדקו את כל הנושא, מההתחלה בסוף.
Okay.
מהפוליטיקאים עד הדרסה, ולא לחפש לי את זה צעירה הזה, אז מה, יקחו את הקצין מודיעין עכשיו, יחקרו עוד פעם, אבל איך מחש שבדקה ושלחה וחזרה, אני לא יודע מה, איזה חקירה עבר הבן אדם הזה.
אוקיי.
אבל לכן הוא אומר, אם הקצין בכיר הזה בא ואומר, היו דברים בעולם, אני במצב הזה אני איבדתי שלומת.
גונדר בדימוס שלמה טויזר, לשעבר מפקד כלא באר שבע, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה לכם.
סגן שרת הכלכלה והתעשייה ממרץ, יאיר גולן, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
מה העניינים?
אני יוצא בדיוק מביקור במרכז לטיפול בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ומה אני אגיד לכם? מצד אחד להתפעל עד בלידיים מהעובדות ומהעובדים ומהמתנדבות שם, באמת, פנטסטי. מצד שני, נורא עצוב.
כן. תגיד, למה כל כך רעי אתם מזועזעים מזה שהנשיא הרצוג הולך להדליק נר חנוכה במערת המכפלה? מה, כאילו, לאן הגעתם? לאן לא תגיעו? זאת השאלה, לאן?
נגיע להציל את ישראל מדי עצמה, מגורמים לאומניים קיצוניים, שרוצים לספח לתוכנו מיליוני פלסטינים, ובזה לסיים את המפעל הציוני. ככה אני מקווה שהעסק יסתיים.
לא הלכת קצת רחוק מדי? מדובר על להדליק נר חנוכה במערת המכפלה, שאברהם אבינו קנה מעפרון החיתי ב-400 שקל.
רגע, קודם כל אני בקיא בסיפור לא פחות ממך, כידוע לך, ובראשית חפקים, אני זיכרוני אינו מתני.
אוקיי.
אבל בוא, אני אומר לך בצורה הכי ברורה, הסיפור בעיניי לא הסיפור של הנשיא, אני גם דרך אגב לא איבדתי איזה זעזוע מהעניין. אני חושב שאנחנו עוסקים בסוגיה הכי רגישה, שהיא מה אפשר לעשות, אתה יודע, כל דבר, כל פיץ בנושא הזה, זה עצב חשוף. ואנחנו...
אתה חושב שהוא טעה שהוא הולך לשם?
אני חושב שאתה יודע, הנשיא, התפקיד הראשי שלו זה להיות דמות מאחדת, ודמות שמייצגת באופן הכי קונצנסואלי את מה שקורה בישראל, ואני חושב שפה זה מעשה לא נכון. אני במקומו לא הייתי עושה את זה. אני לא הייתי הופך את זה לשגיאה פטלית, לא קרה פה אסון. אני אומר לך שאני מכיר היטב את מערת המכפלה, קשור אליה בכל נימי נפשי, באמת.
ושירתת בה, והוא משרת את עם ישראל, הוא נשיא, כמו שאתה היית חייל, כמו שאתה היית חייל ושירתת בחברון, אז הנשיא גם כן, הוא נשיא של כולם, בטח במערת המכפלה, זה יש מחלוקת.
אז אני אסביר בדיוק את העניין, מכיוון שאני מכיר היטב מאוד מאוד את מערת המכפלה, והייתי שם עשרות פעמים, ואני באמת חש הרבה קשר רגשי עמוק למקום. אני חושב שאי אפשר להתעלם שבצד המימד הדתי והמימד, הייתי אומר, הלאומי שיש בקשר שלנו למערת המכפלה, זה גם נושא פוליטי שנוי במחלוקת. ואני חושב שהנשיא עדיף לו לא לעסוק בנושאים שהם שנויים במחלוקת, גם אם הוא חושב שבעיניו זה לא צריך להיות שנוי במחלוקת, באופן עקרוני, באופן ענייני. זה כן שלוי במחלוקת, אז חבל שלא צריך לעשות את זה.
סגן השר גולן, השבוע אישרה הוועדה המקומית בירושלים בנייה באתרות, צפון ירושלים, שטח שעל פי תוכנית טראמפ אמור להיות שטח פלסטיני. לא שמעתי עוד יותר מדי תגובות בעניין הזה. מרץ תאפשר לתוכנית הזאת לעבור?
מרץ מתנגדת לתוכנית הזאת, ו... כידוע, מה יקרה עם זה, איך זה יעבור, יקרה או לא יקרה, ומה בסופו של דבר יצא מכל השיח הפנים קואליציוני, אני לא יודע, אני לא יודע להגיד לך כרגע מה יקרה עם זה, אבל...
לדעתך זה אומרים... למשל תנאי להישארות בקואליציה?
אני לא מציב עכשיו תנאים, אני חושב שזה גם לא נכון לעשות את זה בתוכנית רדיו, אבל ככה או ככה, אנחנו לא יכולים להתחמק מהסוגיה הכי מהותית, שאני מקווה שכל מאזין שמקשיב לנו עכשיו, זה עובר בראשו. לאן פנינו? לפתח מיליוני פלסטינים לתוכנו או להיפרד מהם? אני בעד להיפרד מהם. ולכן כל צעד שתומך בסופו של דבר את מהלך הסיפוח הוא בעיניי צעד מסוכן, והוא בראש בראשונה מחבל בחלום הציוני.
טוב, בוא נדבר קצת על המשרד שלך, אתה כותב אתמול בטוויטר, שר החקלאות רוצה שהכל יהיה ללא פיקוח, רק כוחות השוק, כמה פופוליסטי, כמה לא נכון, כמה הרסני לחקלאי ישראל, ידעו החקלאים והצרכנים ששר החקלאות, שזה עודד פורר, מעדיף את טובת הטייקונים על פני טובתם שלהם.
כן, אני חושב שהשר פה שוגה, הוא לא נכון. בזה שהוא מנסה לקדם ועושה את זה מעל גלי היתר איזושהי אג'נדה ניאו-ליברלית אולטרה-קפיטליסטית שהיא גם לא נכונה דרך אגב. הממשלה כל הזמן מתערבת במה שקורה בשוק. אני נמצא במשרד שעוסק בהכשרות מקצועיות, עוסק בקידום עסקים קטנים ובינוניים, עוסק בקידום תעשייה. לא, אנחנו לא נותנים רק לכוחות השוק להשתולל ולעשות מה שבא להם, ולא, אנחנו לא רק מסתכלים על הטייקונים ואיך הם, מה שנקרא, מצליחים לצבור עוד ועוד ועוד עוצמה. להפך, אנחנו כל הזמן עושים רגולציה, ואנחנו כל הזמן עוסקים בכך שהאושר שאנחנו כולנו מייצרים מתחלק באופן...
אבל שואל אותו האזרח הממוצע, כשהוא מגיע לסופר וצריך לשלם יותר על חלב מאשר באירופה, ושהוא צריך לשלם מחירים אסטרונומיים על ירקות ופירות, אז אולי הקרטל פה והמונופולים הם דווקא החקלאים והמגזר החקלאי שלא רוצה שיזיזו לו את הגבינה.
ואני
שואל...
אבל אני רוצה להגיד לכם על האחים. בסדר, אני רק מוסיף, שגורמים במשרד החקלאות אומרים לי שאין עוד מדינות ששוק הביצים מתוכנן כמו בישראל.
טוב, בוא, אני אעשה סדר בעניין הזה. קודם כל, בכל המדינות המערביות המתקדמות, החקלאות יש בה רמה מסוימת של רגולציה, וכן של תכנון. אני אתן לכם דוגמה, משק החלב למשל חייב להיות מתוכנן. אי אפשר לנהל אותו אלא עם תכנון מרכזי. אפלה ופלה, התכנון המרכזי במדינת ישראל הביא לכך שהתפוקה לפרה במדינת ישראל היא הגבוהה ביותר בעולם. אז כל מי שאומר שתכנון מרכזי בהכרח משק לא יעיל, פשוט לא מבין את הדקויות שיש בתכנון של נושאים חקלאים כאלה ואחרים. עכשיו אני רוצה להעביר, אנחנו לא נגד תחרות, ואנחנו לא נגד יבוא, ואנחנו לא בעד לסגור את המשק הישראלי ולהגן על כביכול להגן על החקלאים בכל מחיר. להפך, אנחנו בעד תחרות, אבל צריך לעשות את זה בצורה מושכלת, בצורה סדורה, בתכנון ארוך טווח. גם באירופה, כשפתחו משקים ליבוא, עשו את זה בתהליך של 6, 7 ו-8 שנים. ולכן אני מציע מה שנקרא להוריד את הטונים ולראות שכל נושא ונושא שאנחנו עוסקים בו, עושים אותו בשום שכל. אנחנו לא רוצים לפגוע בחקלאים. החקלאים האלה הם יושבים את הפריפריה שלנו.
וצריך לומר, הם גם לובי פוליטי, חבר הכנסת, סגן השר גולן, הם גם לובי פוליטי, אולי הלחץ הפוליטי שהם משפיעים גם עליך, משפיע בסוף על המחיר שלנו בסופר.
אני גאה לייצג אותם, אין לי שום בעיה, לובי פוליטי זה לא מילה מגונה, יש סקטורים שונים שכל אחד מארגן לעצמו את הלובי הפוליטי שלו, וזה בסדר גמור.
למה אתה לא עשית לובי פוליטי בשביל כשהיית בשלום עכשיו?
הליך דמוקרטי תקין לחלוטין. ואני רוצה להגיד לך...
השאלה אם בגלל הלובי הפוליטי הזה, אנשים משלמים יותר בסופר על פירות וירקות. בסוף זה מה שמעניין את האזרח.
אני ממש נגד שבגלל לובי פוליטי האזרח ישלם יותר. אבל בוא אני אגיד לך, שאם אנחנו בסופו של דבר נביא לכניסתם של החקלאים הישראלים, מה שתקבלו זה לא שעכשיו המחירים ירדו, אלא שכמעונאים וסיתונאים גדולים, שזה הרשתות הגדולות, הם יעלו את המחיר בלי הגבלה.
טוב.
ולכן מי שרוצה לשמור על תחרות, ואני ממש בעד לשמור על תחרות, צריך לראות שכל הזמן יש איזון בין החקלאי ישראל לבין החקלאות בעולם, ומנהלים ופותחים את השווקים בצורה מושכלת, סדורה, תכנון מראש ובתהליך שמאפשר לחקלאים שלנו להתארגן. אני אתן דוגמה. הלכתי לבקר מגדלי תפוחי עץ ברמת הגולן. אז כן, אם נותנים להם טכנולוגיות יותר מתקדמות, להוציא יותר תפוחים לדונם, אז גם אפשר לפתוח את השוק, וזה באמת לא נורא, כי מסוגלים להתמודד מבחינת מחירים. אז זה תהליך, זה התהליך, זה לוקח זמן.
תגיד, בקיצור, אתה לא תבוא למערת המכפלה להדליק נר חנוכה.
אני חושב שלא, אבל לא בגלל שאני מחרים את נערת המחפלה.
למה לא? תבוא, מה? בוא תוכיח שאתה בעניינים האלה של מסורת יהודית. זה לא קשור לפוליטיקה, מה הבעיה?
כדאי לך, מרזל יהיה שם בטח, ובן גביר, מלא יהודים שמסמנים את הטוב ביהדות.
נכון, נכון, יותר ממך.
תושבי חברון.
נכון, יותר ממך, נכון.
אם ממך, אם אתה אומר את זה, אני אקח את זה כמחמאה.
מכיוון שאליי אי אפשר לבוא בטענות שלא הייתי מספיק בחברון, אז אתם לא מדברים עם האיש הנכון
זה, בנושא. יש לך הרבה זכויות בעניין הזה, זה נכון. תודה רבה.
נכנתי שם לא מעט, כן, אבל אני אומר לכם באמת.
לא, אין, נגמר
אני
הזמן.
אני חושב שאת הנושא הזה, בוא נשמור מחוץ לפוליטיקה, הנשיא.
שיהיה חנוכה שמח.
נקרא להלך בתוך הקונטנזיס.
חנוכה שמח.
תודה.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ויריב אופנהיימר 103 FM 1-2
שנתי אותך קודם אם אתה, מתי העדות שלך בתיק?
נו.
ואמרת שאתה לא יודע.
נכון, אני לא יודע.
שאתה אם אתה, אם יש לך איזה, אתה יודע, אתה לא ישן בלילה, חושב על זה.
לא ישן בלילה,
מתלבט.
לא ישן ביום.
אני לא רוצה חלילה להשפיע עליך, כן?
נו, ומה עניתי לך?
ענית לי שתקעו לגמרי. אמרתי לך שאם הייתי צריך לבוא להעיד במשפט העבורה, אני הייתי חושב 20 פעם ביום מה אני הולך להגיד.
כי משפט העבורה אתה הולך לקבל קנס.
לא, של מישהו אחר, להעיד.
נו מה, פה אתה מעיד, אתה יודע, זה לא...
לא, אבל אם נניח...
גם אמרתי את מה שאני חושב אלף פעמים, אני לא אגיד משהו אחר.
שאלת השאלות, אם בסוף אתה תדע שהעדות שלך מסבכת את נתניהו, האם תעשה...
אני אגיד את האמת.
באיזה צד נבחר?
אני... ינון מגל בן יוחנן זכרו אני ינון אלישע בן יוחנן זכרו לברכה הלוי מתחייב להגיד את האמת רק האמת וכל האמת יאללה. על דוכן העדים
מעולה.
בוא נתקדם
סבבה מצוין
תודה אוהב כן
אז אפרופו
אגב שלחו לי פה איזה כתבה של גידי וייץ מהארץ מ-2017 שלף מאמר על הקזינו מי המנהיג הנערץ שעזר לשלף להקים קזינו ביריחו ואז כתוב רבין פותח לשלף צוהר לרווחי העתק של עולם ההימורים כן כי כל מיני יש פה כתבה על רבי אתה אמרת על טייקונים
כן אבל לשלף יש עיתון
וטייקונים
לשלף יש עיתון
זה לא אותו דבר
ברור שלא
דיברת על טייקונים
ממשלות עובדות עם טייקונים זה ידוע
ואם הוא עזר לשלף להקים את הקזינו זה בסדר
השאלה אם הוא קיבל משהו בתמורה
נכון בסדר
נכון זה הסיפור פה בחייך מה אל ת
כן
אתה יודע, אמרת אתמול, זרקת שהיו שבעה מקרים של תג מחיר בשנה האחרונה, נכון?
זה מה שפורסם.
אז זה, אז...
אז כבר יש שמונה.
רגע, אז רק מאתמול שדיברנו, יש עוד שלושה, תוסיף, ביום אחד, ביממה.
כן.
נערי גבעות מציתים רכב משטרה בקריית ארבע.
כן.
כותבים דש מהאוביה.
בקריית ארבע הם הציתו? למה להציט בקריית ארבע היא חברון
רכב? כי שם גר מפקד מחלקת הפרשים של המשטרה.
רכב של מי?
של מפקד מחלקת הפרשים של המשטרה בירושלים.
לא יודע, של שוטר? הם הציתו רכב של שוטר?
ממש כך.
אתה רציני?
יהודים מתנחלים כנראה. תראה איך הם היו בדואים? וואו, היית אומר עכשיו, מציתים!
לא, באמת. לא, באמת, לא הציתו.
לא, רגע, אבל בוא נמשיך. אני אומר, אבל שמציתים הבדואים, וואו.
אני לא צריך לחשוב. זה קורה כל הזמן.
אתמול, תקשיב. אתמול רכב פלסטיני נוסע, במהלך נסיעה רכב ישראלי נוסע מולו, נזרק לעבר הרכב או אבן או מוט גדול, הרכב מתהפך, האבא פצוע קשה, ילד בן העשר, פצוע קל. למשל, אתמול, אתה יודע, אמרת שבעה מקרים בשנה, אני מדבר איתך על... זה קרה אתמול בשטחים.
טוב.
כן? זה אפילו דווח בחלק, בכאן, דרך אגב, היחיד שאני ראיתי. אחר כך, אתמול גם פורסם...
זאת טענת הפלסטינים שאני אבין, כאילו, מה אתה מביא את זה?
אני שאל את הצבא, הצבא חוקר את העניין הזה, ויש עדי ראייה.
כן.
ואני יכול לספר לך עוד דבר שהתפרסם ביממה האחרונה, מאז שדיברנו, כן? מאז השידור אתמול, שני חבר'ה, אחד יהודי, אחד ערבי, סטודנטים למחשבים, בהדסה בירושלים, הולכים חזרה הביתה, שומעים אותם שהם מדברים ביניהם ערבית, תוקפים אותם חבר'ה צעירים, מכים אותם, פוצעים אותם, שוברים עצמות בפנים.
טוב, בוא.
אם זה היה יהודים, היית פותח את השידור, קישינב, אנחנו בגטו, הערבים רוצים להרוג אותנו. כשיש לך את המקרים האלה, שיש לך את הפמיליה הזאת מהצד שלנו, אז בסוף לאלילים שלהם, לבן גביר ולמרזל, אתה מריע ואומר שהם יהודים טובים. אז ככה זה נראה.
אז אף פעם לא אמרתי שזה יהודים טובים, אני מתנגד לכל האלימות הזאת, אני חושב שזה מי שנוקט באלימות נגד אנשים חפים מפשע ואזרחים, אז הוא פשוט מופרע וצריך לטפל בו. קודם כל, ותמיד אני אומר את זה, רק שבניגוד אליך, אני מתייחס למציאות, ואני לא בורר את המקרים המועטים שבהם יהודים נוקטים באלימות כלפי ערבים.
מועטים? הבאתי לך שלושה בפחות מיממה.
אז אני יכול להביא לך...
בפחות מיממה.
אז אם אני אזכור לך ביממה האחרונה את מקרי האלימות של ערבים כלפי יהודים, אז אני אביא לך 100.
אז בוא נדבר עכשיו לא בסיסמאות, אלא בעובדות. אמרת פה 7 מקרים בשנה שעברה, אני בדקתי. המשטרה חקרה 7 מקרים. המשטרה חקרה, זאת אומרת שיש הרבה מאוד מקרים.
בוא, יש מחלקה יהודי, מחלקה שלמה שמתעסקת רק ביהודים. יש מחוז שי שיש שם, כאילו, מתעסקים רק ביהודים.
הנתונים האלה זה לא...
על מה אתה מדבר?
רגע, שנייה, הנתונים האלה זה של מחוז שי, ובשביל שמחוז שי יפתח בחקירה, צריך פלסטיני להגיע להתנחלות, לסכן לפעמים כמעט את חייו, להגיע פנימה לתוך התחנת משטרה ולהגיש תלונה, זה כמעט לא קורה. תשאל את צהל, רגע, שנייה, תשאל את צהל, כמה מקרים היו, יענה לך. היו 400 בשנה, 2.5 מקרים בממוצע ביום, 2.5 מקרים בממוצע ביום, אז תמשיך לספר לעצמך שהיו 7 מקרים בשנה, איזה יופי, זה מיעוט קטן, זה לא מיעוט קטן, ותכיר במציאות, ואל תנסה לטשטש אותה.
אל תנסה לטשטש את המציאות, תגיד
לי, הנה, הבאתי לך מספרים.
בואו, רצחו השבוע יהודי, על מה אתה מדבר?
נו. מישהו מערער על זה שרצחו יהודים? לא דיברנו על זה?
לא.
דיברנו.
עשו פה לינצ'ים ביהודים, על מה אתה מדבר?
עשו לינצ'ים בערבים.
די כבר, נו באמת, תפסיק כבר עם השקר
הזה שלכם. אני מדבר על שני דברים.
די כבר, נו,
די. אחד, אני מדבר על זה שאתה...
די, תפסיקו כבר עם השקר הזה שלכם. רוצחים פה 100 שנה יהודים, בגלל שהם יהודים, שלא מקבלים את הנוכחות של היהודים פה, ואתה, כשיהודים מגיבים על הדבר הזה שהם כבר מתרללים,
עכשיו זה כבר תגובה, הבנתי.
נכון, ברור.
הנה עוד שנייה, אתה גם מצטרף אליהם, אז אל תגיד לי שאתה מגנה ואחרי זה תספר לי שזה תגובה.
די כבר עם הטרלול שלכם, התרפתם את כל המדינה, עשיתם בגלל זה את האוסלו עם הזיות שלכם ואת ההתנתקות, וראינו מה קיבלנו, הקמתם צבא עכשיו של חמאס בעזה.
כי מה זה היה כיף?
עם טילים על כל מדינת ישראל.
כי מה זה היה כיף?
שאנחנו התמודדנו עם סכינים, אבנים ובקבוקי תבערה. עכשיו יש להם טילים שמקיפים את כל מדינת ישראל. על מה אתם מדבר בכלל? אתם חבורה של הזויים. אתה מדבר איתי על מחוז שי, על תג מחיר?
איך אתה לא מתבייש? יש משפחות שקולות שאיבדו את הילדים שלהם בעזה, לא מבקבוקים ולא מבקבוקי תבערה ולא מאבנים, אלא מיריות ומנגשים שהתפוצצו.
אחרי אוסלו.
מה זה אחרי אוסלו? היו גם פיגועים בעזה לפני אוסלו.
אחרי אוסלו היו נגשים שמתפוצצים. לפני זה לא היה להם שם את כל החומר נפץ והנשק שנתתם להם.
ואף אחד במדינת ישראל לא מתגעגע לעזה, אף אחד לא רוצה לחזור לשם, ואתה יודע מה? גם אף אחד לא רוצה לחזור למציאות שלפני אוסלו. אף אחד לא רוצה עכשיו שהילדים שלו ילכו בקסבה של שכם ושל חברון ושל ג'נין ושיהיו שם שוטרים ויהיו שם מחנכים.
די, שיגעתם אותנו בשנות ה-90, עשיתם מה שעשיתם, את הנזק שגרמתם, הבנו, אתה גם אתמול טענת שהבדואים אומרים שהם רק רצו לקחת את הילד הזה שאומר שניסו לחטוף אותו. אז שאלתי את אלמוג בוקר הבוקר, מה הסיפור, לפני השידור, הוא שלח לי קודם כל, חבל שלא זה, אני אשלח לשר, הקלטה של האמא, הוא אומר, יש הקלטה של האמא, כן? והוא אומר ככה, אמא שלו הגישה תלונה במשטרה, כן? זה כמה שהילד הזה הבין, והוא אומר, זרקו עליהם אבנים, על האוטו שלהם, ויש נזק לרכב. אז אתה מאמין עכשיו לבדואים שאומרים שהם רק רצו לקחת אותו טרמפ ונתנו לו במבה. תעשה לי טובה כבר, נו באמת, אין לי כוח להזיות שלכם.
תשמע, ניסיון חטיפה זה לא איזו עבירה פשוטה. ואם יש דברים בגו, אז בבקשה תועיל למשטרה ותעצור את האנשים האלה ותגיע לחקר האמת. אני אומר לך שלסיפור הזה כנראה יש שני צדדים. אני לא הייתי שם, אני לא יודע מה אמרה להם, אני לא יודע מה אמא חושבת. אני יודע שאם זה היה כך, אז הם היו שותקים. אבל מכיוון שהם בטוחים בצדקתם, צריך גם להשמיע את הדבר הזה. ועובדה שהאנשים האלה כנראה עדיין לא במעצר, כי כנראה שאין דברים בגו.
אתה מזכיר לי עוד אירוע. ביום שישי הגיעו בדואים ליישוב הנטות, כן?
כן.
שאבא שלי זכרו לברכה, יוחנן, היה לו יד ומעל בהקמה של היישוב הזה, ברוך השם, כן? להקים יישוב בארץ ישראל, בכל מיני יישובים, כי הוא עזר לאריק שרון בהתיישבות, כשהוא היה שר ביטחון. אז יש לנו זכויות בהקמת יישובים ביהודה ושומרון.
הנטות, אתה מתכוון בצפון ירושלים, שם, מעבר לקו הירוק? לזה אתה מתכוון? התנחלות, אוקיי.
כן, כן, יישוב בארץ ישראל.
תגיד התנחלות, אל תתבייש.
לא, אני לא אומר התנחלות, כי זה השפה שלכם. אתם תגידו
מחלד. על פי החוק, זה לא נמצא בשטח מדינת ישראל.
ראיתי, אגב, שלחו לי שבחדשות 12, פורת נסר, לא רק שהוא אומר הוא מחלד במקום נתניה, גם היה בטקסט כתוב מחבלים על הדיווח על הסוערות, נתנו לו לעשות את הכתבה על הסוערות, אז בטקסט שכתוב במסך, הם כותבים המחבלים, הוא אומר המפגעים, הוא לא אומר מחבלים, אבל בסדר, סבבה, שימשיכו, שימשיכו. אחרי זה שהם מתפלים שאומרים אל ג'זירה, אוקיי,
הבנו. לא, כי מפגעים זה ממש מחמה.
לא, כי זה השפה המכובסת שלכם, כן? לא משנה, בכל מקרה, הגיעו בדואים ליישוב של, לגדר של, של הנטות. התחילו לגעת בגדר, לעשות שם בלגן, הוא ירה, הרב שץ הגיע, ירה עירייה באוויר, באה המשטרה, הם באו הבדואים לגדר של, לשינגים, אמרו לו, אתה הרגת כבשה, תקשיב,
כן.
אתה הרגת כבשה, עכשיו תשלמו לנו כסף. בקיצור, הוא הזמין את המשטרה, באה המשטרה, החרימה לו את הנשק, הוא מושעה, עצרה אותו, הוא מושעה מהתפקיד שלו כבר שבוע כרבשץ, היום כבר יום חמישי, הוא עדיין מושעה מהתפקיד שלו של רבשץ, תגיד לי.
הרג כבשה, אתם, אבל לא הבנתי מהסיפור שלך, הרג כבשה או לא הרג כבשה?
ירה יריה אחת באוויר,
אני שואל לא על העירייה, אני לא שואל על העירייה, אני שואל,
לא,
יש כבשה מתה או אין כבשה מתה?
ולא משנה, תגיד לי, זה רב שץ, הוא השתמש בנשק שלו, מה הם לוקחים לו את הנשק?
יש נהלים של...
אתם פשוט, אתם הבאתם אותנו לפי תאום.
אנחנו פשוט לא רוצים שאנשים ילכו ויראו לכל עבר, ואז הם יכולים גם להרוג מישהו. ולכן גם לעיריות באוויר יש נהלים. אני עדיין שואל, אם הם טוענים שיש כבשה, אנא תביאו את הכבשה, אני הולך לבדוק את הנושא הזה. אם יש כבשה, אז כנראה שהירי באוויר היה קצת באוויר למטה. כי זה לא, דרך אגב, זה לא חדש. יש לנו אולי נספיק אייטם על בעלי חיים. זה לא חדש, הם מתנחלים יורים. יורים בבעלי חיים של פלסטינים.
יהודים מגן על יהודים, הרב שץ מגן על יהודים, לוקחים לו את הנשק, המשטרה הזאת...
מגן מפני מי? הם חשודים בפעילות חבלנית? הם מחבלים? מה זה מגן על יהודים? הבדואים האלה חשודים בפעילות פחה?
כן.
הם עצורים עכשיו? הם עצורים?
הבדואים האלה לא עצורים, זה בדיוק מה שאני אומר.
נכון, כי כנראה שהם לא באו בכוונה לפגוע באף יהודי. מאיפה אתה מסיק את זה?
במקום לעצור אותם, עוצרים את היהודי.
בוא נמשיך הלאה. נמצא איתנו חבר הכנסת עמיחי שיקלי. שלום לך.
בוקר אור, יריב, ינון, מה נשמע?
בסדר.
בסדר, לא רע. מה איתך?
בסדר.
אתה פורש או שאתה עדיין בתקן חבר כנסת בימינה? אני אשאל אותך כל פעם, זה השאלה בעיניי הכי מעניינת.
זה השאלה הכי מעניינת?
כן.
אני חושב שנשארתי באותו מקום.
וההליכים להכרזתך כפורש אחרי התנגדות לתקציב, איפה זה עומד?
תשאל את מי שצריך לשאול אותו את השאלות האלה, זה לא שאלה שאתה צריך
להפנות אליי. אני רוצה להקריא לך משהו, אפרופו השיחה שלי עם יריב מקודם, מה עומר בר-לב צייץ על השריפת רכב בקריית ארבע. יותר מדי שנים נתנו למטורפים האלה להשתולל בין מפריע במשמרת שלנו, במשמרת שלנו זה ייפסק, נגיע אליהם אחד אחד, ואם יעזו להתקרב לשוטר או שוטרת, יהיה להם עסק עם כל משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים, תגובתך.
תגובתי שדי מדהים לראות את העוצמות ואת האנרגיות שיש לבר-לב כשזה נוגע לאלימות מן הסוג הזה, ואת הרפיון, מורח הלב והבלבול שהוא משדר כשעבירות דומות בהיקפים אדירים מתבצעים בחברה הערבית. לשיטתו, מטעמים של אי שוויון, מר בר-לב מסרב להביט נכוחה במציאות ולראות את היסוד הלאומני שעומד מאחורי חלק ניכר מהפשיעה בחברה הערבית.
אז מה שמפריע לך... מה שמפריע לך, חבר הכנסת שיקלי, זה לא ששרפו את האוטו של איש משטרה, זה רכב משטרתי דרך אגב, מפריע לך התגובה שבר-לב אומר, אסור לעשות את זה. לא יאומן.
אתה שאלת אותי מה אני חושב על בר-לב, אז בבקשה, קיבלת. אבל אם אתה חושב שזה באיזושהי צורה מביא אותי לגבות מהלך של לשרוף רכב משטרה, לא, אני בעד שמי ששרף את הרכב משטרה הזה יישב בכלא לכמה זמן שצריך וירצה את העונש המקסימלי. הייתי רוצה אבל שאותה מידת תקיפות תופנה גם כלפי פשיעה במגזר הערבי. אתה לא תשמע ממני גיבוי לדברים האלה, שכח מזה.
יפה. מערת המכפלה, הנשיא הולך להדליק נר ומרץ מתרעמים, תגובתך.
די מדהים. אגב, תראה, מוסי רז מדבר על מערך...
מוסי. זה ממשה, מוסי.
חבר הכנסת מוסי רז.
כן, אז מוסי, שווה שמוסי יזכר מה שמו, כן, משה. למה? מערת המכפלה, אני חושב שהקושן, ההיסטוריה המתועד, העתיק ביותר אולי, זה מערת המכפלה, 400 שקל כסף מאדם בשם אפרון. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם יודעים איזה דבר, צוואת ישראל, אנחנו קרואים על שם ישראל. מי זה ישראל? יעקב. מה הייתה צוואתו האחרונה? אל נא תקברני בארץ מצרים, הוא מבקש מיוסף שהיה אז במעמד רם, והוא חוצה את כל מדבר סיני עם שיירה כדי לקבור את אבא שלו במערת המכפלה.
לא רק זה, שנייה.
לעת החדשה.
לא רק זה, יש כתוב שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים לומר גזולים הם בידיכם. מערת המכפלה... והר הבית, וקבר יוסף בשכם.
כן, אז אתה רוצה שנדליק את הניר השני בהר הבית?
כן.
שיקלי, אתה חושב שצריך להדליק... הראשון. שהרצוג צריך ללכת להר הבית, להדליק גם שם ניר?
כן.
מעניין אותי, לא, אני שאלתי את שיקלי.
רגע, אני חוזר רגע לחברון.
לא, עזוב, חברון מצינו, הסברת...
לא, אני רוצה לומר עוד משהו על חברון.
אבל שיקלי, אני שואל אותך על הר הבית, אם כבר אינו נעלה.
לא, אל תתחמק. הוא יענה לך,
בחברון, עוד לפני מלחמת ששת הימים, היה יישוב יהודי תורח, והיישוב היהודי הזה ספג מכה אנושה, לא כזה מזמן, לפני כמאה שנה, ב-1929, ש-69 חפים מפשע נרצחו בגרזנים, בסכינים, מאות נפצעו, והיישוב הערבי בחברון עשה שם הטבח, שהוא אחד האירועים הכי מחרידים.
אז חבר הכנסת שיקלי, תראה, בוא מילה, בכל זאת לענות. רגע, שנייה, שנייה. בכל זאת לענות, היום בחברון, היום, מי שנמצא בחברון זה אנשים כמו ברוך מרזל ואיתמר בן גביר, ואנחנו זוכרים מה קרה במערת המכפלה עם טבח גולדשטיין, ויש שם את כפר, את הפארק כהנה, ויש שם את הקבר של ברוך גולדשטיין שאני ראיתי במו עיניי אנשים עולים אליו לרגל. היום חברון והיישוב היהודי בחברון ומערת המכפלה מזוהים עם ימין מאוד רדיקלי, לאומני, גזעני. אתה... אין לך בעיה עם האנשים האלה? אני שואל אותך, הרי הם יהיו הקהל שם במערת המכפלה.
רגע, אתה רוצה תשובה כנה?
כן.
אני מציע לך לבקר בחברון, אני ביקרתי בחברון לפני כחודשיים, הייתי שם במועצה, פגשתי את ליבמן, גיבור ישראל, ראש המועצה בקריית ארבע, הייתי גם ביישוב היהודי בחברון, הלל אורוביץ, יש שם אנשים נפלאים, מופלאים. ולא כל מי
ש... יש שם פארק כהנה. אין לך בעיה עם זה? תן לי תשובה כנה. יש לך בעיה עם פארק כהנה?
אני לא שמעתי עד הרגע שיש פארק כהנה.
אז תבוא איתי ביחד, אני אראה לך איפה ברוך גולדשטיין קבור, באזור שנקרא פארק כהנה. גינת כהנה.
גינה, עכשיו זה לא פארק, זה גינה. עציץ, יש שם עציץ, והוא של קנאביס.
כן.
אתה מנסה לעשות דגיטימציה לכל תושבי קריית ארבע בחברון.
לא, אני רק שואל אותך אם זה לא גורם לך אי נוחות, בוא.
אני לא יודע מה זה, אני לא ביקרתי במקום הזה, אני לא יודע על קיומו.
חבר'ה, אני מסתבר שהייתי בחברון יותר מכם כנראה.
לא, אל תדאג, אל תדאג.
איפה קבר ברוך גולדשטיין, אתה יודע? שיקלי, איפה הוא נמצא הקבר? אתה יודע איפה הוא נמצא? כי זה חלק מהזהות של היישוב, ושנשיא המדינה בא למערת המכפלה, כשהיא מוקפת באנשים האלו, אז הוא אומר לאנשים האלה, כל הכבוד, זה המסר, זה הסיפור.
יש לך פורם שתומכים בפורעים של תשפה, כן, אלחרומי הלך ותמך בהם, ומעללים את הרוצחים של תרפת, ובנצור הבאס, השמעתי לך שהוא אומר על הכנופיות הציוניות, שגירשו אותנו, ואתה עסוק בברוך
אין לך תשובה, אז אתה כל פעם תרוץ לרם, אני עוד פעם אגיד לך שאתה תמכת ברם שהם חשבו לתמוך בביבי.
יריב, זה חלש מאוד להתאפס על יהודי אחד שבאמת עשה מעשה נבלה חמור מאין כמותו ואין...
אתה מתעמם שיקלי. אתה מתאמן כי אתה יודע בדיוק מי גר בחברון היום, ואתה יודע את מה הם מייצגים, זאת בירת הכהניזם.
די עם שנות ה-90.
חברון זה שנות ה-90.
יריב,
תתקדם, תתקדמו אתם.
יריב, מה ההבדל בין הסיפור של ברוך גולדשטיין, כן. לבין כל אותם אנשים, למה זוכרים? אנחנו זוכרים מצוין, אתה יודע לציין שמות של מחבלים עכשיו, שעשו פיגועים, אין לנו מושג, למה אין לנו מושג? כי זה קורה כל יום.
קודם כל אני יודע.
את המקרה הזה של ברוך גולדשטיין, אין מי שלא גינה במערכת הפוליטית, אין, במדינת ישראל, ברוך גולדשטיין זה עוד קלון, זה הדבר הכי היום ונורא, שעשה יהודי פה ב-50 שנה האחרונות, אף אחד לא מגבה את ברוך גולדשטיין.
שקלי, אני מציע לך להסתובב יותר בחברון, אתה כנראה לא מסתובב שם מספיק.
אז יש שולי השוליים, שנמצאים, אתה עכשיו רוצה להלביש את זה על כל תושבי קריית ארבע, וכל תושבי חברון, וזה רק מעיד, שלמעט ציורים משורים שתיקה לא הסתובבת.
אגב, הוא דיבר פה מקודם על נתונים של פחה ותג מחיר. אז מישהו שלח לי שלפי איחוד הצלה יש 3,500 מקרי פחה בשנה, כן? זה 10 מקרים ביום, לעומת 400 שהוא טען פה, כן, בשנה, זה לא 2.5 מקרים, כמו שאמרת, זה מקרה אחד ביום, אז זה פי 10.
1.5,
פי 10, פי 10. תודה, אתה יכול להמשיך, בבקשה.
שאנחנו נהיה
כבוש. ואתה כל היום מדבר, כל הציוצים שלו בטוויטר זה רק נגד יהודים. רק נגד יהודים.
שאנחנו נהיה תחת כיבוש, נראה איך נתנהג.
בסדר.
בוא נראה.
זה לא כיבוש, זה הארץ שלנו.
יום אחד תהיה בלי זכויות, יום אחד תהיה בלי זכויות שקלי, נראה אותך איזה אזרח שומר חוק אתה תהיה. אתם, אני, אני אגיד שצריך לדבר עם האויב ולהגיע להסדר. אתם אלה שתלכו תקימו מחתרות.
למה אין הסכמי אוסלו, אין רשות פלסטינית, אתה שולט היום
בחברון. ערביי חברון, הם הצביעו לך? הם יכלו לבחור בך לכנסת?
שעברי והחמולה השנייה ואת הרשות, והם מנהלים את ענייניהם, אתה לא מנהל להם את החיים.
בוא אני אגלה לך משהו. אם הרשות איננה מדינה, ולכן אתה מעניין, אתה ועוד איך מנהל את עניינה, ועם כל הכבוד תושבי חברון הערבים לא יוכלו לבחור בך לכנסת.
בוא, נברך את הרצוג קודם כל על זה שהוא הולך למערת המכפלה.
החלטה חשובה מאוד של הנשיא.
כל הכבוד לו, הרצוג, שיש לו זכויות אב וזכויות סב, וסבא שלו כתב את התפילה לשלום המדינה, והוא מראה שהוא נשיא של כל עם ישראל, ומבין את השורשים שלנו ואת המהות שלנו, ללכת למערת המכפלה. לאן הגעתם שאתם מדברים? שאל נעליך מעל רגליך שאתם מדבר ככה על מערת המכפלה. אין לכם מושג, התנתקתם מהיהדות, התנתקתם מהזהות.
תשמע, הרצוג חשובים לו יהודי התפוצות, ומכיוון שחברון איננה שטח ממדינת ישראל, אם הסיור שלו במסגרת ביקור של קהילה יהודית בחוץ לארץ, אני גם יכול לברך אותו.
נכון, בסדר גמור.
כי לא סיפרתם את חברון, לא סתם? אתם לא רוצים?
יריב, אני חושב שמה שקורה היום במחוזות השמאל הסערורי, עוצמת הנתק שיש לכם, תראה, אני יכול להבין שאיש שמאל אומר, תראה, משיקולים כאלה ואחרים, אני מוכן לוותר על חלק מנחלת אבות. אבל כשאתה בא ואומר, אני אין לי שום קשר לחברון, אז אין בסיס לדיון, כי אנחנו לא, אני לא יודע, אתה מגדיר את עצמך כיהודי.
התשובה היא חיובית, מדינת ישראל הוקמה גם בלי הכותל ובלי חברון והייתה מדינה.
טוב, אוקיי.
אז מדינת ישראל לא תלויה בחברון. אנחנו אבל חייבים לסיים, חבר הכנסת שיקלי.
לא, רק שאלה האחרונה, אתה ער לעובדה שחברון והר הבית, אלה המקומות מהחשובים ביותר בתולדות העם היהודי, אתה ער לזה?
אני ער לזה, ואני ער לזה שיש הבדל בין מדינת ישראל לארץ ישראל, ומדינת ישראל למשל הוקמה בלי המקומות האלה, והיינו מדינה חזקה, היום יש לנו...
רגע,
ויש הבדל בין מדינה לבין ארץ. יאללה, שיקלי, אנחנו חייבים לסיים.
תודה רבה.
תודה.
חבר הכנסת עמיחי שיקלי, תודה שדיברת איתנו, נצא לפרסומות. אחרי זה, במסגרת הנושא של יום האלימות נגד נשים, אנחנו נדבר על אלימות לאומנית נגד, של ערבים נגד נשים יהודיות, ויש לנו פה מקרה לדבר, זה יוזמה של יריב אופנהיימר, הוא מאוד רצה את האייטם הזה.
נכון, אני משתוקק אליו, כי אני מאמין בו.
שלום שרי לאופר.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מטפלת ומנחת הורים בעמותת יד לאחים. בקשר ליום האלימות נגד נשים, אתם נותנים פה איזה זווית ספציפית, על מה אתם מדברים?
אנחנו מדברים על זווית שבעצם פחות מדוברת, אולי כאילו פוליטיקלי קורקט, אבל אנחנו מתקלות באלפי מקרים, ואני בכלל לא מגזימה, של נשים שחוו אלימות, נשים יהודיות, שזה הנושא של העמותה שלנו, שנשואות לגברים שאינם יהודים, ערבים רוב המקרים, וחובות אלימות על רקע זה שאין יהודיות. את היהודיה, ואם קורה משהו, אז את אשמה, כי כל היהודים אשמים, וזה הנושא שבכל מדובר.
אז את רוצה להגיד לי שיש ערבים שהתחתנו עם יהודיה, הם כל העולם יודע שהם התחתנו עם יהודיה, הם בחרו לחיות איתה את חייה, ואז פתאום באמצע ניסויים מחליטים על רקע לאומני, הם מקים את נשותיהם?
כן, לגמרי.
על רקע לאומני.
כל המקרים של אלימות הם על רקע לאומני. אני אומרת שאלפי מקרים מתוך עשרות האלפים שאנחנו קיבלנו, בוא נגיד, מ-2009 או ב-10 ועד עכשיו, אנחנו שומעים שוב ושוב את הנושא הלאומני עולה באלימות.
מה לא מסתדר לך בראש? מה לא נראה לך סביר? הוא מתחתן עם יהודיה, ואז הוא מתחיל להרביץ לה, והוא אומר לה, את יהודיה, אתם היהודים, אתם אשמים, מרביץ לה על רקע לאומני. מה לא נשמע לך הגיוני בסיפור?
קודם כל נשמע לי מאוד לא הגיוני, כי אם בן אדם חושב שיהודים הם בעייתיים והכל, אז הוא לא מתחתן איתם, אתה יודע, זה דבר ראשון. ויש לי גם בעיה שאין לי פה מספר, אני שומע אלפים, אלפים, אני לא שומע מספר.
לא, בוא נדבר קודם על הסוגיה, עזוב את המספר.
לא, בוא נדבר אם יש סוגיה כזאת, בבקשה. אפשר לזרוק לשמיים את המילה אלפים, יש סוגיה כזאת?
יש מאוד סוגיה כזאת, אני מניחה שזה ירים. אתה יודע, כל מקרה נורא נורא מתוקשר ונוצאת של מישהו שהתחתן עם ערבייה או הפוך, וזה נורא מצליח לי, מפרסים את זה בתקשורת גם לכם, גם בזה הם מספרים. אבל זה בודדים.
זה לא תשובה, גברת לאופר.
המספרים לאין ארוך שזה לא מצליח. זה על רקע
לאומני. תראי, אלימות במשפחה יש בכל, לא בכל, יש בכל מגזר, ויש בין אנשים שהתחתנו אלימות,
נכון,
זה קיים.
נכון, אתה צודק.
נכון?
נכון.
אתם טוענים שיש כאן אלימות לאומנית, אני לא יודע מאיפה את מביאה את זה. אבל אני שואל מה המספרים, אי אפשר להגיד אלפים.
די, אל תיכנס עכשיו למספרים, נו, היא מתעסקת במאות ואלפים, נו.
אבל
מדובר
באלפים רבים, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, דווקא זה, שהיא חצה את הקווים, איך אומרים, מגיע לה בהפוכה, אומר לה, את בוגדת, את בגדת בעם שלך. במשפחה שלך, לא שאני
אמין
לך שאת לא בוגדת בי.
תראי, באתר שלכם אתם יוצאים נגד להצלת יהודים מתמיעה, אתם כותבים התבוללות. לכן אני שואל, האם בעצם מה שמניע אותך זה הרצון למנוע התבוללות, או למנוע אפילו, או שבאמת
למה אתה מזלזל בטענה שלה?
מכיוון שאני מסתכל באתר,
אתה שוביניסט מזוגן,
לא יעבוד לך. אני מסתכל באתר ואני רואה שמדובר פה בכלל על התבוללות. יותר מזה, אחרי זה אתם אומרים שאתם אומרים שיש לכם יוצאי יחידות קרביות בעמותה, בצהל, שהם נחושים לבצע את המשימות גם מול הסכנות. כלומר, אתם מתייחסים לערבים כממש אויב שצריך לבוא אליו יוצאי יחידות קרביות, משמע בכוח פיזי. זה לא נשמע לי כל כך סיוע עזרה לנשים מוכות, זה נשמע לי יותר משהו לאומני.
אני עכשיו באה מסיור בחולה של הרצאות שנתנו למסגרת העמותה. כשמדינת ישראל והסוכנות עושים פעילות בחול למניעת התבוללות, זה מעשה מאוד הירואי, מאוד ציוני, מאוד נעלה. אין לי בושה להגיד שאנחנו בפירוש נגד התבוללות. עם ישראל צריך לשמור על הזהות שלו כמו בחול. למה לא פה?
ואנחנו אבל... ביום שהוא יום פמיניסטי, מה עם זכותה של האישה להחליט אם היא רוצה להתחתן?
אתה מעלה את הטיעון הזה, אז אני עונה לך שזה לא בושה לומר שזה בסדר למנוע התבוללות.
אוקיי.
עכשיו, בהתייחס ליום הזה שאתה מדבר על אלימות נגד נשים, אנחנו לא מוצאים אנשים בקשר שטוב להם בו. מי שטוב לה, תערב לה שנתם, מה שנקרא.
אוקיי, 100%.
המקרים שפונים אלינו זה באלימות. ומתוך האלימות, מקרים רבים הם על רקע לאומני.
תודה רבה, שרי לאופר, מיד לאחרים שדיברת איתנו. ואנחנו בעניין הזה נדבר עם שרית, שזה שם בדוי, שסבלה מאלימות נפשית על רקע לאומני. הלו?
הלו, שלום.
מה העניינים?
ברוך השם, שלומך.
בסדר, ברוך השם, בסדר. מה הסיפור שלך בעצם?
אני חוויתי אלימות מבן זוגי לשעבר, ובן מיעוטים. על רקע לאומני.
איזה סוג של אלימות?
לפני שהתחתנו, הוסבר לי שאני לא חייבת להתאסלם, ואני יכולה להישאר בדת שלי, וזה בסדר. וכמה ימים לאחר החתונה, זה אם את לא תשימי מנדיל, או לא תתאסלמי, אז את יהודיה מפריחה, ואת לא משלנו, ויוצא ממחריח, ואסור לך להיכנס למסגד, כי יהודים הם מפריחים, והם מפריחו לנו את המסגד, וכל פעם שיש איזה, שתפסו איזה מחבל, או תפסו איזה ערבי שעשה איזה משהו, אז זה בגלל שאנחנו ערבים, לקחתם לנו את המדינה, פה היה פעם פלסטין, אתם גנבים, אתם מגעילים, זה משפטים שצורמים.
הוא הרביץ לך גם?
בוודאי. ברוב המקרים זה היה מלווה באלימות, כי אני מגינה על עצמי, ואני עונה, אני לא יכולה לשתוק. אני יכולה להגיד שמפחד לפעמים גם הצדקתי אותו ואמרתי לו, כן, כן, מה שאתה אומר זה נכון, רק תעזוב אותי בשקט.
אני רוצה שנייה להבין איפה היה הסוויץ'. כי הרי שהוא התחתן איתך, אני מניח שהוא חשב שיהודים הם לא מסריחים, אם הוא מתחתן עם יהודיה, ישן איתה במיטה, אז יש פה, איפה היה הסוויץ'? איפה פתאום משהו השתנה?
אני לא יודעת להגיד לך איפה היה הסוויץ' בראש שלו, אני יכולה להגיד לך שנזרק פעם אחת את המשפט, שנורא פגע בי, ושאני שאלתי אותו, אז למה התחתנת עם יהודיה, אם אתה כל כך שונא יהודיות? בשבילי זה לדפוק את היהודים. שאני, סליחה על המילה, שוכב עם אישה יהודיה, אני דופקת
כל כך. אבל אנחנו מדברים על להתחתן, על לחיות ביחד, להיות
ברור,
חלק מהמשפחה.
זה כל כך לא מפתיע, נו. זה כל כך ברור, אתה יודע, זה כאילו הדברים שלא מדברים עליהם. אבל הנה עולה אישה, כן? שפשוט אומרת האמת, זה נורא פשוט.
שרית, התלוננת במשטרה על האלימות?
בוודאי.
ומה נסגר עם זה?
שוחרר.
לא, מה, לא היה, לא חקירה, לא בדקו, לא...
אני הגעתי למצב שהושפזתי בבית חולים, עם דקירות בחלק גוף תחתון.
די. מה, אלימות מטורפת.
שהגיעו השוטרים, הוא היה לידי, אני לא אגיד לאדם, כן, אתם שומעים, הוא דקר אותי, אבל הוא לידי. אני לא יכולה לספר לכם את זה, הוא יהרוג אותי. אז פשוט
טענתי
שנפלתי.
אבל רגע,
למה עשית את זה?
רגע, אבל הגש תלונה, סליחה, אני בכל זאת רוצה להבין, הגש תלונה במשטרה, אמרת, על האלימות שלו.
לאחר מכן.
אתה יודע, הגישה שלך, שאתה כאילו בפקפק בה,
אני לא מפקפק, אני רוצה...
לא, כל הגישה האנטי שלך, זה רק מעיד כמה כל הגישה שלכם כלפי אלימות נגד נשים היא פייק.
ממש לא. אני לא מוכן לנצל את יום המאבק באלימות נגד נשים, בשביל שזה יהיה יום המאבק בערבים. וזה מה שאתה מנסה לעשות עם האייטם הזה. להפוך את יום האלימות, יום נגד אלימות נגד נשים, ליום מאבק בערבים. ולכן אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין.
אני יכולה להגיד לך...
אם התלונן במשטרה, מה קרה עם זה? אם הוא דקר אותך, צריך לשבת בכלא.
בתור אישה שלא הסתכלה על בן אדם בתור דת, או הסתכלתי על בן אדם כבן אדם, ולא הסתכלתי עליו כי הוא ערבי או יהודי, או whatever. ואני יכולה להגיד לך שאני מכירה בכפר שאני גרתי בו, כל כך הרבה יהודיות שנמצאות שם וסובלות. וסובלות כי הן יהודיות.
זה כפר ישראלי היה או ביהודה ושומרון?
לא, כפר ישראלי.
ויש שם עוד יהודיות שגרות?
כן, שסובלות והן לא יוצאות משם כי יש להם ילדים והן מפחדות שהן יוצאות משם. הרי אני יצאתי משם בלי שקל בכיסים.
למה עשית את זה? תגידי, בת משוגעת? למה התחתנת איתו?
לא הסתכלתי עליו אם הוא יהודי או ערבי. הוא היה לי שם כבן אדם שהקשיב לי, שתמך בי.
מה, לא קיבלת חינוך בבית שאת צריכה להתחתן עם יהודי? אני לא מבין.
אני לא גדלתי בבית. לא היית בנעליים שלי, אל תשפוט אותי. אני לא גדלתי בבית.
הבנתי.
אני לא גדלתי בבית...
הבנתי. לא היית בבית נורמטיבי.
גדלתי בפנימיות.
הבנתי.
ולא הסתכלתי על בן אדם אם הוא ערבי או יהודי.
מה מצבך כיום?
הסתכלתי עליו בתור בן אדם.
מה מצבך כיום?
אני הייתי 7 חודשים במקלט לנשים מוכות. ושיצאתי משם, יצאתי משם מאוד מעורבת ברגשות ומפוחדת. עברתי דירה, אני גרה היום לבד במקום שאני לא יכולה לכתוב אפילו בתעודת זהות. אני לא יכולה לכתוב בתעודת זהות, כי אני יודעת שהוא שם מחפש אותי.
וואו.
אני לא יכולה, קופת חולים שלי, איפה שאני נמצאת, היא חסויה.
שרית, אני רוצה להגיד לך משהו. אני נגד אלימות, ומי שמכה את אשתו, לא חשוב מה הזהות שלו, הוא חלאה בעיניי. ומי שמפעיל אלימות הוא חלאה, והוא צריך להינמק בכלא, בוודאי אם הוא דקר ואם הוא פצע. ואני חושב שיש גם הרבה יהודים כאלה, אני מכיר את הסטטיסטיקות.
ברור, ברור, לא, אף אחד לא אומר שלא. רק היא אומרת, האלימות פה בין היתר הייתה בגלל שאני יהודי. הוא אמר, אני רוצה לדפוק את היהודיות, רוצה לדפוק את היהודים בגלל מה שעשיתם. זה, נו, בוא נגיד את האמת. חלה, שימה, היה פוליטיקלי קורקט שלכם.
האמת היא,
זאת האמת.
האמת היא שחרות יש בכל מקום. זאת האמת.
שרית, תרגישי טוב, תודה שדיברת איתנו ופתחת את הסיפור שלך. אנחנו מעריכים את זה. תודה.
תודה רבה לכם.
פרסומות, אחרי זה תהיה פה טל גלבוע על זה שהקואליציה הפילה את החוק לענישת מינימום למי שמתעלל בבעלי חיים.
וגם על בייקון.
לא, טוב, נו, בסדר. שלום טל גלבוע, אקטיביסטית למען בעלי חיים.
שלום,
איתנו
גל, מה שלומך?
בסדר, התכנסנו בלכתחילה, רצינו אותך אתמול או שלשום על הסיפור של החזרייה בלב, בינתיים גם נפל החוק של מיקי זוהר על עונשי מינימום למתעללים בבעלי חיים, על מה את רוצה לדבר או על שניהם?
בואי נדבר על שניהם.
דברי.
שניהם בסוף מתנקז פחות או יותר.
בואי נתחיל מהחזירים. כן,
כן. מה הטענה?
הטענה היא מאוד, מאוד פשוטה. העמותה שלנו קירות שקופים, ביצעה חקירה סמויה בחזירייה ובבית הנחירה. בית הנחירה זה כמו בית מטבחיים של חזירים, שחיטה שלהם. ובמהלך החודשים שבהם נעשתה חקירה סמויה, נראה באופן שיטתי, דברים שחוזרים על עצמם, גופות של חזירים שנמצאים, כבר הגופות שחורות, צהובות, סגולות, יחד עם שאר החזירים. תקנות של חומרי השרה לחזירים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, חזיר זה חיה מאוד מאוד חכמה, היא חייבת ההשרה, אין ההשרה.
זה קורה בקיבוץ להב, כן, בדרום.
זה בקיבוץ להב, מכות, חזירים משונאים ממקום למקום, ביתות, לפנים, סתירות, כמובן שבעלי חיים במדינת, בכל העולם, בכל תעשייה, לא מזדווגים, אלא בעצם לוקחים את הזרמה של הזכר ובעצם מזריעים את הנקבות. רואים שם אדם שצופה בסרטי פורנו, וזה מה שהוא עושה, ודוחף מכות דברים
לזעזעים. טל, 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 יש לי שאלה, את מכירה את החווה הזאת?
בטח, את יודעת,
רגע, את יודעת, רגע, את יודעת שאת יודעת שיש שם, שהיא קיימת בזכות זה שהם גם מכון מחקר שמבצע ניסויים על חזירים למטרות רפואיות בלבד, לא קוסמטיקה, לא שמפו, והחווה הזאת והחזירים האלו מצילים חיים של 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 בני אדם.
כמה, יש לי שאלה, יריב, כמה חזירים מתוך אחוז החזירים שמגודלים בלהב הולכים לניסויים וכמה לבשר?
על פי הנועל, על פי הנועל שנקבע בחוק. אני יודע את זה על פי, אני לא יודע את המספרים, על פי הנועל. תכף נדבר גם על הבשר. לא, לא.
מה זה רלוונטי?
בוודאי שזה רלוונטי, כי קודם כל צריך לדבר על החווה הזאת, ואם מדברים על הכל, אז צריך לדבר על הכל.
היא לא דיברה על החווה הזאת, אבל.
היא מדברת
על החזירים האלה שלא מדברים
אותם. לחיים, אבל אני רוצה להסביר משהו. כן. מה קרה כאן? למה יש 10%, בין 5% ל-10% של חזירים שולחים את תעשיית הניסויים, ואיך 95% שם זה דקניקים ובשר למעדני מניה וכולי. והסיבה הפשוטה שהם עשו פרצה, ופתאום הם באו ואמרו, רגע, יש לנו עודף, מה עושים עם העודף? המדינה נתנה להם אופציה את העודף לשחוט ולמכור לבשר. הם לקחו את הפרצה הזו, והיום הניסויים בבעלי חיים שם זה דבר שולי. אני לא מדברת איתך על
ניסויים. בואו נתקדם, עזוב
את זה, חיים זה לא שולי. אבל רגע, אני אתקדם, אני אתקדם, טל, אני אתקדם.
אני מדברת על התעללות קשה.
טל,
ולא סתם בסופו של דבר, למרות החוק מהעבודה, אבל בסופו של דבר, המפעל הזה ליצור חזירים, קיבל
קנס, זה עבירה מנהלית. טל, טל, נכון, הם קיבלו קנס, אבל רגע, שנייה, הם קיבלו קנס, אבל הם עובדים על פי התקן האירופאי.
אתה תומך בזה?
לא, אני לא תומך, אני פה לשאול שאלות, אתה יודע, אינון, לא רק לתת ביטוי למה, רגע, אני רוצה אבל לשאול שאלה.
אתה בעד שהתעללו בבעלי חיים? לא הבנתי. מה אתה יודע?
אני אשאל את שניכם. אתם בעד שחיטה כשרה של תרנגולות למשל? טל, את בעד שחיטה כשרה של תרנגולות?
אין דבר כזה.
אין דבר כזה.
לא, את מתעממת עכשיו, את יודעת ששחיטה קשרה מחיבה יותר, נכון?
יריב, תקשיב.
את למה את מתחמקת? הרגע היית לוחמת בעד זכויות בעלי חיים. תהיה אמיתית, אני שואל אותך, האם לדעתי איך צריך חוק במדינת ישראל שאוסר שחיטה קשרה כי היא מתעללת יותר?
מה?
אני שואל, האם לדעתי איך צריך להיות חוק במדינת ישראל שאוסר שחיטה קשרה, כי שחיטה קשרה כואבת יותר לבעל החיים מאשר שחיטה לא קשרה?
אני אנטישמית במדינת היהודים?
אני שואל מה יותר חשוב לך, לא אמרתי אנטישמית.
כל הרבנים, כל הלינון מגל, כל האנשים שמאמינים בתורה, הרי מצוות צער בעלי חיים זה מדאורייתא. עם אנשים שיש להם אלוהים הרבה יותר קל לי לדבר, והסיבה פשוטה שהם הולכים לפי איזה שהם חוקים, כשאני אומרת, הגענו, גן עדן, הגיעו טבעונות, היו טבעונים, חזון אחרית הימים זה טבעונות, אנחנו באים לקרב את הגאולה, אנשים יכולים להבין את זה, וכשהם יודעים למה ניתן לנו האישור לאכול בשר,
טל, אבל אני שואלה לשחיטה, את מתלוננת פה על החזירים. טל, הכל טוב ויפה. קשה לך לענות על זה. זה מאוד קשור. כי לרדת על חזירים, ועל מי שאוכל חזיר, אני אוכל חזיר, זה קל מאוד. ואני שואל אותך, רגע, רגע, טל,
טל,
שחיטה כשרה התעללות בבעלי חיים. שחיטה כשרה התעללות בבעלי חיים. ואני שואל אותך, כלוחמת למען בעלי חיים, לפני שאת אשת ימין וביבי ומחנה לאומי והכל,
האם,
מכיוון שהשחיטה, בוודאי, אבל השחיטה,
אתה לא נותן לי לדבר.
אבל השחיטה הקשרה היא תעלילות יתר.
זה לא רדיו, אי אפשר לשמוע את שניכם.
בבקשה.
אני לא מתחמקת מהשאלה. אני בן אדם שלאבא שלי היה מפעל לבשר, ואימא שלי, המשפחה שלה גידלה חזירים לשחיטה בצפון. אני בן אדם שחייתי עם בשר מגיל אפס, ואם אני עשיתי את השינוי הזה, בגלל שראיתי בעיניים שלי, כמה צער יש לבעלי חיים. הייתי אוכלת סטייקים על הבוקר, אלה היו המסיבות שלי.
אני לא שאלתי על זה, אבל שאלתי על שחיטה כשרה.
אתה רוצה, אני יודעת למה אתה רוצה שחיטה כשרה. זו אמירה אנטישמית.
לא, מה פתאום? אני שואל על זכויות בעלי חיים. תראי, טל, להרוג בעל חיים בשביל אוכל, בעינייך זה בלתי מוסרי, נכון? אמת. אני אומר, להרוג בעל חיים בשביל אוכל זה בעינייך בלתי מוסרי, נכון?
לא, אתה כל כך לא מעמיק. זה לא, גם אני אכלתי בעלי חיים ולא חשבתי שאני לא
אוכלת. אבל היום את לא אוכלת.
האמת מוסתרת מהציבור. וכשאני עשיתי את תחקיר בית המטבחיים בחיפה, שמחזיק את הכשרויות המהודרות ביותר בישראל, למי הלכתי שידבררו את הדבר הזה?
מה יותר אכזרי? שחיטה כשרה של תרנגול או שחיטה לא כשרה? אני שואל אותך ברצינות, הרי יש מדינות ש... מה יותר אכזרי לתרנגול? השחיטה הכשרה שלו או שחיטה שנעשית באמצעים אחרים? תעני לשאלה. איזה שחיטה
של תרנגול מתקיימת באמצעים אחרים? תן לי דוגמה, אני לא
מכירה. לא, לא בצורה של... לא, לא על פי חוקי הכשרות, מה? את לא יודעת ששחיטה כשורה...
חוקי הכשרות או לא חוקי הכשרות, מעבירים להם סכינה לגרון, מה זה משנה עכשיו?
מכיוון שזה משנה. מכיוון ששחיטה כשרה היא יותר כואבת ויותר מתאכזרת משחיטה לא כשרה. ועובדה שיש מדינות בעולם, יש מדינות בעולם שעושות את זה, לכן אני שואל אותך.
טוב, אוקיי.
ירון, ראית את החקירה הסמויה שנעשתה בלב? אתה רצית לדבר על חזירים, ראית את זה? אתה מדבר איתה על שחיטה כשרה, זה לא רלוונטי.
את לא, עונה.
שנייה, שנייה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
מפוזיציה, טל, מפוזיציה.
תגידי, בואי,
אתה לא... איך נפלו גיבורים?
שנייה, טל, כשרות מקלה לאכזריות כלפי בעלי חיים?
באיך שהיום בעלי החיים נשחטים במדינת ישראל, חד משמעית לא. בכתבי הבן איש חי כתוב באופן ברור שכל עוף ובהמה שנשחטת ליד חברתה הופכת להיות נבלה וטריפה. מדוע? כי רק מהפחד שלה יש חשד להצטמקות רעתה. אתם לא מבינים שאתם חושבים, ושוב, אני לא מזלזלת בשום דבר, אבל יש פה כל כך הרבה דברים מאחורי הכל. נשמע את האדמור מאלמין. האדמור מאלמין, איך הוא אומר?
טוב.
מי יכול לעמוד
בנפלאות? לא, הנה, אנחנו לא נוכל להיכנס לכל זה. בכל מקרה, מה קורה עם החזירייה הזאת? מה קורה?
נכון? אני רציתי לדבר על התעללות בבעלי חיים.
נכון.
הסיפור הזה של כשרות זה סתם פוזיציה.
נכון.
אני לא מצליחה להבין.
רציתי לדבר על התעללות בחזירים. וזה הסיפור. ועוד בקיבוץ. בכלל, הצלחתם למצוא את השטן. בקיבוץ עוד. אז אני אומר, אני נגד התעללות בעלי חיים. נורא והיום שיש התעללות, הם שילמו כנס, הם עובדים על פי התקן האירופאי, ולזכותם יאמר שהם גם עושים ניסויים שמצילים בני אדם. גם את זה צריך להגיד באייטם הזה.
לא, אי אפשר להגיד את זה לזכותם.
בוודאי שכן, את נגד ניסויים שהם יכולים להציל בני אדם?
טל, טל, מתי סוגרים את החזירייה הזאת? מתי סוגרים את החזירייה הזאת?
מתי סוגרים את בית מטבחיים של הסטייק שתאכל היום בערב?
וואו, האמת שכולם... טוב, ינון, אני באה רק לפטריות, אבל אני רוצה לומר משהו. סתם, אני
צוחקת. יאללה, ביי, טל, יאללה, סיימנו. ביי, 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 להתראות. לא נתת לדבר.
כי היא בפוזיציה, בחייך.
אתה משגע אותי, לא, אבל
תן לעשות... א' נתתי לה.
אבל תן לעשות רדיו, נו, תן לי שיש לא, זה לא, צעקות. צהר פלסנר ואפרת קורמן אורחים ומפיקים אבישג, אליסף שוסטר ומעין לויטין, אחריות על הוידאו, על השידור, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון ועדן בנרי, רשתות חברתיות רון שאין, אחרינו גידונוקו, היינו בחמל, היינו בוואלה, הייתי בפריז וגם ברומא, נהיה פה ביום ראשון, מי יהיה פה ביום ראשון אגב?
אני מקווה שבן.
אני לא יודעת למה.
לא הספקנו בכלל את השיר, טוב, נשמע אותו עוד פעם בשבוע הבא בעזרת השם.
כל הזמן הזה!
יאללה, שיהיה לכם סופה שניים ושבת שלום, גוד שבס.
להתראות ימר.
נגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך.